אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, גישה חדשה להתמודדות עם נגיף קורונה מעוררים את מערכת החיסון לפעולה עוד לפני שהגוף מותקף על ידי הנגיף. סוג של צו 8 למערכת החיסון, גיוס כללי עוד לפני המתקפה. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. חלל, מתכוננים לנחיתה על אסטרואיד, בקרוב גשושית של נאסא תנחת על אסטרואיד ותשוב לכדור הארץ עם דגימות מיד על המבצע הלא יאמן, וגם מה גרם להיעלמותו של הכוכב ביטלג'וס מהשמיים שלנו. התשובה היא התעדשות קוסמית, מיד נבין מה זה אומר שכוכב מתעטש. ההתחממות הגלובלית, הטמפרטורה הממוצעת בישראל תעלה עד סוף המאה בכ-4 מעלות ובקיץ ב-6 מעלות. מה המשמעות של הנתון הזה? מיד נגלה. וגם האם חומרים פסיכדלים עשויים לשמש כנוגדי דיכאון, וגם הסכם שלום היסטורי, הסכם לנרמול היחסים בין איחוד האמירויות הערביות לישראל. מיד נכיר את החברים החדשים שלנו שגם שיגרו כבר חללית לעבר מאדים. העורכת שלנו היא אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. גישה חדשה להתמודדות עם נגיף קורונה מעוררים את מערכת החיסון לפעולה עוד לפני שהגוף מותקף על ידי הנגיף. לדברי החוקרים, הגישה הזו עשויה לשפר את תגובת המערכת החיסונית לנגיף, לקצר את תקופת המחלה ולהפחית את הסיכון בסיבוכים או לסיבוכים. מדובר בסוג של צו 8 למערכת החיסון, מגייסים אותה באופן כללי, לא ספציפי, והיא כבר מוכנה למתקפה כללית, וזה מה שעשוי לקצר את זמן ההתמודדות עם הנגיף כשהוא יגיע. החוקרים שעומדים מאחורי הגישה הזו הם דוקטור אורן קולודני מהאוניברסיטה העברית, שכבר נמצא איתנו על הקו, דוקטור מיכאל ברגר, גם הוא מהעברית, דוקטור יואב רם מהמרכז הבינתחומי הרצליה, ופרופסור מרקוס פלדמן מאוניברסיטת סטנפורד. הדברים פורסמו בכתב העת Open Biology. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אורן קולודני, חוקר במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות במכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח להבין מה המשמעות של אותה גישה, ואחר כך נבין האם פרקטית אפשר איכשהו ליישם אותה. אבל מה זה אומר לעורר את מערכת החיסון לפעולה בטרם המתקפה של הנגיף עצמו?
אז כשאתה נדבק בנגיף, מה שבעצם קורה זה שמתחיל מרוץ. הווירוס רוצה להתפשט ולהתרבות כמה שיכול לפני שמגלים אותו, והמאחסן, אנחנו צריכים לגלות אותו, המערכת החיסונית צריכה ללמוד מה קורה פה, ולנטרל אותו, לסלק אותו כמה שיותר מהר. והמחשבה שאנחנו מציעים היא פשוטה, אם אתה רוצה לנצח בתחרות, אז לרמות ולהתחיל קצת קודם, זה אומנם מהלך שהוא לא הוגן מבחינה ספורטיבית, אבל הוא יכול בהחלט לעזור.
עכשיו, אנחנו כמובן לא מדברים על הגינות, אתה צודק לגמרי שהלוואי והיינו יכולים באמת להקדים. העניין הוא שכשאנחנו קוראים, שוב, כותרת כזו לפחות, כשמתעמקים מבינים מה התשובה למה שאני כרגע שואל, בדרך כלל חיסון הוא זה שמעורר את מערכת החיסון לפעולה, לא?
אז כן ולא. אחד הדברים הבולטים שהחיסונים עושים זה מעוררים את מערכת החיסון לפעולה, והמטרה אבל ארוכה צורך של חיסון זה לייצר זיכרון חיסוני ספציפי, ביחס לפתוגן שאליו אנחנו מחסנים, ביחס למחלה שעבורה אנחנו מחסנים. העניין הוא שהרבה מאוד מהתגובה היא כללית, היא לא ספציפית. יש לנו בגוף שרב גדול מאוד מאוד לחלק את המערכת החיסונית לשתי תת מערכות. המערכת האדפטיבית, שיש לה זיכרון, היא לומדת את התגובה, ואז זו פעם הבאה שנניח, אם הדביקו אותי בפוליו מוחלש בילדותי, אז פעם הבאה שאני אתקרב מהגיף פוליו, המערכת הזאת תזהה אותו מיד ותחסן אותו. והמערכת האינית, הפנימית, המולדת, שאין לה עניין של זיכרון חיסוני, אלא היא תוקפת באותם מצעים שהיא כבר מכירה, מרחב מאוד 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 גדול של וירוסים וחיידקים שהם בעייתיים לנו. והרעיון שלנו הוא להתבסס על המערכת הזאת, השנייה, לא לייצר זיכרון חיסוני, זה בסופו של דבר הפתרון, אני מאמין, למגפת הקורונה, תהיה שמישהו יצליח לפתח חיסון מהסוג הקלאסי, וזה מה שיפתור את הבעיה. אבל בינתיים, אנחנו יכולים, לפחות פוטנציאלית, כרגע זאת השערה בלבד, ואנחנו לא רוצים להפחד לעשות את זה, אבל מה שאנחנו מציעים זה לבחון את האפשרות שאפשר יהיה לתת ביתה קטנה למערכת החיסונית, עוד לפני שהיא נתקלה בנגיף. המערכת כבר תפעיל סדרה של, של, של מערכי הפעלה, כלומר, יש הרבה קסקדות של תהליכים שמפעילים אחד את השני, ושהרבה מהם כלליים, ולוקח להם זמן להיות מופעלים, אז היא כבר תפעיל אותם, ואז כשתגיע החשיפה לנגיף, כבר יהיו שם שורות של חיילים מסודרות לקראתו. כלומר, להגיד למערכת, יורים עלייך, יורים עליי, עוד לפני שזה באמת מתחיל לקרות, ואז כשזה באמת יתחיל לקרות, תהיה מוכנה לקראתי.
אז הנקודה החשובה ביותר שאמרת, ורק נדגיש אותה באמת, כי זה לא טריוויאלי, אני לפחות לא הכרתי, את העובדה שבגדול מערכת החיסון שלנו פועלת בשני שלבים, או
בשני ערוצים מקבילים.
ערוצים מקבילים, ערוץ אחד הוא באמת ערוץ ספציפי, כפי שאנחנו מכירים, כתולדה, למשל חיסון נגד פוליו, אז אנחנו איכשהו מלמדים את מערכת החיסון שלנו לייצר נוגדן נגד פוליו, איכשהו לתקוף ספציפית את הנגיף, אבל מתברר שיש גם איזושהי מערכת הגנה כללית שמערכת החיסון פועלת באמצעותה, והיא פשוט תוקפת בצורה קצת יותר כללית, ואת המערכת הזו, הכללית הזו, עוד בטרם לימדנו אותה להתמודד ספציפית עם נגיף קורונה, אותה צריך לעורר.
בדיוק, זאת המחשבה.
עכשיו, אני מבין שמדובר במשהו שהוא תיאורטי ועדיין לא נוסע, נכון?
אז בשלב הזה זאת השערה, ונעשו דברים דומים בניסויים בעלי חיים. כלומר, הרעיון הזה של להפעיל את המערכת המולדת, הוא רעיון שיש כמה קבוצות מחקר שהן לא במיינסטרים, שעובדות עליו כבר כמה שנים. הסיבה שלא במיינסטרים בדעתי, ואני לא אימונולוג, אז אני לא באמת יודע לנתח את הדינמיקה הסוציולוגית של הקהילה הזאת, זה שהם מקדמים רעיון של יצירת זיכרון חיסוני של המערכת המולדת, שזה מין סתירה פנימית כזאת, ולכן הרבה אימונולוגים מזלזלים בזה. אנחנו לא הולכים בכיוון הזה, אנחנו אומרים, בואו נעשה דבר שמוסכם על כולם. כולם מסכימים שאם אנחנו נותנים מכה קטנה למערכת החיסונית, גם הכללית, אז היא מופעלת למשך איזשהו פרק זמן, של שבוע, שבועיים, חודש, אולי אפילו חודשיים. כן? הקבוצות שהתעסקו בזה היסטורית עבדו, חשבו על קבועי זמן הרבה יותר ארוכים. כי בדרך כלל זה לא מועיל לך שהמערכת תהיה מוכנה להשקפה למשך חודשיים. מתי זה עוזר? הרי בחיים האמיתיים אנחנו אומרים, אנחנו רוצים ללמד המערכת החיסונית, אם אנחנו יכולים להתמודד עם מחלות לטווח הארוך, לשנתיים הקרובות, לחמש שנים הקרובות, זה הרעיון של חיסונית. אבל בקונטקסט של מגפת קורונה עולמית, שפתאום המון אנשים נהיים חולים באותו דבר, פחות או באותו זמן, זה פתאום נהיה שימושי לחשוב על משהו שהוא מאוד קלאסי, אבל על שימוש לא קלאסי שלו. לקחת את העובדה הזאת שאנחנו יודעים לעורר את המערכת החיסונית לזמן קצר, ולהגיד, אוקיי, בזמן הקצר הזה סביר שאני אניח שהבן אדם ייתקל בקורונה. אין, אני אניח שאני עושה את זה מיד אחרי חזרה מסגר לשוק, מלוקדאון לשוק העבודה. או נניח שאני עושה את הטיפול הזה לאנשים שנמצאים בקו החזית של המאבק בקורונה, או צוותי בית חולים, דברים כאלה. אנשים שאנחנו יודעים שיש סיכוי טוב שיחסו ממש בתקופה הקרובה. אז יש טעם עכשיו, ולא בזמן אחרי לתת ביתה קטנה למערכת. עכשיו, בסדר, אוקיי, רגע, אם זה מועיל לתת ביתה קטנה למערכת, אז למה לעשות את זה כל הזמן? כי לעשות את זה כל הזמן...
שזו נקודה מאוד חשובה, אז רק אז אתה צודק לגמרי ש... אם באמת יש איזשהו יתרון, אחת, אם היה איזשהו יתרון אבולוציוני בכך שהמערכת הכללית כל הזמן תפעל, אז למה היא לא פועלת כל הזמן? כנראה שיש איזשהו יתרון בזה שהיא קבועה.
יש איזה מחירים, יש איזה מחירים כמובן. אתה לא רוצה שיהיה לך עירור כרוני, כי אז מתחיל, יש לכל דבר יש לי, כמו זאת אומרת. אנחנו לא רוצים את זה. אבל אנחנו כרגע, במצב נתון שאנחנו מתמודדים עם מגפה עולמית, יכול להיות שכן שווה לנו לשלם את המחיר הזה, שאגב, אנחנו לא יודעים בדיוק מהו, כן? יש הרבה מחקרים שעוסקים בהשפעות של low-level chronic information, של עירור מתמיד של המערכת החיסונית. זה מגדיל למשל את הסיכויים לסרטן בטווח הארוך, כן? עם כל החיים, אנשים שיש להם בעיה של המערכת החיסונית שלהם כל הזמן מופעלת ביתר, זה בקורלציה מאוד גבוהה עם מחלות אוטואימוניות, זה בקורלציה עם סרטן, עם כל הדברים כאלה. אתה לא רוצה שזה יקרה לך במשך שנים על גבי שנים, אבל במשך כמה שבועות או חודשים זה לא כל כך נורא. עכשיו, אנחנו יודעים לייצר את האירוע הזה בצורה די טובה, לא בגלל שהתכוונו לעשות את זה לכשעצמו, אלא בגלל כל העיסוק שלנו בחיסונים. הרי מה זה חיסון? חיסון זה לתת ביתה קטנה למערכת, ללמד אותה משהו, בעקבות הביתה הזאת, ואז לתת לה לחזור לנמנם עד שהיא תתקל בדבר הזה באמת. כדי לייצר זיכרון חיסוני אפקטיבי, כל חיסון מכיל גם דברים שנועדו לעשות גירוי כללי של המערכת, גם בלי קשר לחיסון הספציפי. בזמנו היו מכניסים למשל אלומיניום בתור הדיוון לחיסוני, חומר שהמערכת מאוד, מגיבה אליו בצורה מאוד מאוד חריפה, בדיוק כדי שהיא תיכנס לפעולה, תחשוב שמתקיסים אותה, תלמד מהניסיון הזה, ואז תחזור לנמנם. כן, אז אנחנו יודעים איך לייצר עירוב בצורה מאוד מדויקת. כל חיסון, היום כבר לא משתמשים באלומיניום, בגלל שיש לזה גם אפקטים שליליים נוספים, אבל בעצם כל חיסון הוא כשלעצמו, והחומרים שכבר בתוכו, הם נועדו לעורר את המערכת. לא רק ללמד אותה משהו ספציפי, אלא גם לעורר אותה באופן כללי לפרק זמן מוגבל. אז יש לנו ארסנל שלם של דברים שבעזרתם אנחנו יכולים לעשות פריימינג של המערכת החיסונית כמו שאנחנו מציעים. חיסון שפעת, חיסון טטנוס, חיסון פוליו, חיסון MMR, כמעט כל דבר שנחשוב עליו יוצר איזשהו פרופיל של הפעלה של המערכת החיסונית למשך כמה שבועות או אפילו חודשים. עכשיו, עברה כבר חצי שנה או יותר מעל תחילת המגפה, אנחנו כבר יודעים איך נראה פרופיל תגובה טוב של המערכת החיסונית. אז ההצעה שלנו זה כל מה שאנחנו נשארנו לעשות, לא כל, כמובן צריך לבחון את זה, אבל הצעד הראשון שמתבקש לעשות זה להסתכל על פרופילי תגובה של המערכת החיסונית שאנחנו יודעים לייצר אותם, דברים שכבר נחקרו, כי אנשים כבר הסתכלו מה קורה בעקבות מתן חיסון שפעת, למשל, ולשאול איזה מהפרופילים האלה הכי דומה לפרופיל של התמודדות טובה עם קורונה. מה שקורה זה שבקורונה יש בעצם ספקטרום די רחב של פרופילים של תגובה של מערכות חיסוניות אצל אנשים שונים. והבעיה בקורונה, המקרים החמורים, זה שפרופיל התגובה הוא לא מוצלח. מה זאת אומרת? אם נחשוב על זה טיפה בהפשטה, לא טיפה, די בהפשטה, אפשר לחשוב על המערכת החיסונית כאילו שהיא מפעילה אחד מתוך כמה מסלולים. TH1, TH2 זה שניים בולטים, אבל יש עוד כמה. תחשוב על מערכת של... אני לא יודע של צבא לא רע, בואו נשתמע לחשוב רגע על הצבא. יש לנו אפשרות לגייס מאות יחידות מילואים. נכון, אבל אנחנו לא תמיד נגייס בדיוק אותן יחידות. אם יש לנו חזית צפונית או חזית ברצועה, אנחנו נגייס יחידות שונות. באופן דומה, המערכת החיסונית יכולה לבחור מסלול הפעלה מסוים. והמקרים שמסתבכים ומובילים בסוף לטיפול נמרץ והנשמה וחס וחלילה למקרים של תמותה, הם בדרך כלל מקרים שבהם לקח למערכת הרבה זמן עד שהיא נכנסה לפעולה, וכשהיא כבר נכנסה לפעולה, היא הפעילה מנגנון פעולה שהוא לא TH1, הוא לא המנגנון הרצוי בשביל להתמודד עם וירוס. ווירוס נשימתי כמו קורונה. אם אנחנו נפעיל מראש ונבחר את מסלול ההפעלה, אנחנו נוכל מראש לעורר את יחידות המילואים הנכונות.
גם אם הן יחידות מילואים כלליות יחסית, ועדיין לא הצלחנו לייצר חיסון ספציפי לנגיף. זו השורה התחתונה.
בדיוק, זה
ההיגיון. כן, עכשיו, אני מוכרח לשאול, אז שוב נזכיר.
אני לגמרי בעד המרוץ הזה למציאת חיסון, אני ללא ספק חושב שבסופו של דבר זה יהיה הפתרון. אבל עד שנגיע לשם בעוד חצי שנה או שנה או שנתיים, יש לנו כבר ארגז כלים די מגוון לנסות להשתמש בו, ואני חושב ש...
אז הנה, אז גם הכרנו את ארגז הכלים הזה?
יכול להיות שתוך כמה חודשים כבר יהיה מה לדבר.
וגם למדנו שמערכת החיסון פועלת פחות או יותר בשתי פאזות, שוב, בחלוקה גסה, או פאזה ספציפית נגד הנגיף, או פאזה כללית, ואותה אולי אפשר לעורר שוב לתקופה ספציפית, כי עירור יתר שלה זה משהו שעשוי לפגוע בנו. לסיום, דוקטור קולודני, אתם הגעתם באמת לכל אתרי החדשות וכו', קיבלתם תגובות לגישה הזו? אתם קיבלתם אינפוטים?
לפני שפרסמנו את המאמר, התייעצנו עם די הרבה אימונולוגים ווירולוגים, וישמענו, רגע, זה רעיון די פשוט, למה אף אחד לא עושה את זה כבר? והרבה מאוד אימונולוגים ווירולוגים הגיבו את זה בצורה מאוד מאוד חיובית בעולם. ולמעשה, בזמן שעבדנו על זה, במקביל אלינו יש עוד כמה קבוצות שהציעו לא בדיוק אותו רעיון, אבל רעיונות די דומים ביסודם, וגם קבוצות שהסתכלו על מידע אמפירי, ומצאו תופעות שאולי תומכות בזה. למשל, במדינות שבהן מחסנים לשחפת, יש בגדול תחלואה פחותה בקורונה, ואחת ההשערות זה שאולי זה קשור למה שאנחנו מציעים.
כי המערכת החיסון של האנשים שקיבלו את החיסון האחר לגמרי, מעוררת וכו'. וואו, שמה, זה ודאי מרתק כגישה באמת חדשה, או רעננה, או אלטרנטיבית לגישה ששוב, אנחנו כמובן מכבדים וממתינים לפיתוח חיסון ספציפי, מרתק, ואנחנו כמובן נעקוב, מעניין אם הדבר הזה ייושם באיזושהי רמה. תודה רבה לך, דוקטור אורן קולודני, חוקר במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות במכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה רבה לך, בוקר טוב.
הטמפרטורה הממוצעת בישראל תעלה עד סוף המאה בכ-4 מעלות, כך עולה מפרסום של השירות המטאורולוגי. הפרסום מתבסס על שני תרחישים של עלייה צפויה בטמפרטורות, עליהם עמל צוות בינלאומי לשינויי אקלים, צוות שפועל מטעם האום. מדוע שני תרחישים? תרחיש אחד שבו לא ינקטו פעולות משמעותיות לפתרון משבר האקלים, והתרחיש השני שכן ינקטו פעולות. אגב, בשני התרחישים הטמפרטורות יעלו, השאלה היא בכמה מעלות. אם מדברים רק על הקיץ, הטמפרטורה תעלה, שוב, על פי הפרסומים, בכעד 6 מעלות עד סוף המאה. מה משמעות הדברים? מה ההשלכות של עליית הטמפרטורה הזו, 4 מעלות במקסימום, פחות או יותר? אנחנו נשמח ללמוד באמצעות שיחה עם דוקטור אור קרסין, מרצה בכירה, מומחית למדיניות סביבה ושינויי אקלים באוניברסיטה הפתוחה. שלום.
שלום ובוקר טוב לך ולמאזינים.
עלייה כזו בטמפרטורות, שוב אנחנו מדברים על, בואי נניח שניקח את הנתון הכללי והוא עד כ-4 מעלות, למה זה עשוי לגרום?
כן, טוב, אולי אבל רק כדאי בכל זאת לדייק את הדברים ביחס לדוח שיצא על ידי השירות המטאורולוגי, דוח עדכני שלהם לשנה הנוכחית, שמבקש להתייחס לתרחישים עד שנת 2100. ונקודת היחוס היא הממוצע של השנים 1988 עד 2017. עכשיו, הדוח הזה מתייחס לשניים מתוך ארבעה תרחישים. תרחישים הם בעצם מודלים, מודלים שהוועדת המדענים שעובדת עם האום ביחס לשינויי האקלים עושה בהם שימוש בדוחות שלה בשנים האחרונות. ארבעת תרחישים נעים מהתרחיש הקל ביותר, האופטימי ביותר, ועד התרחיש החמור ביותר, שבעצם מתייחס להמשך עלייה ליניארית כמעט של פליטות גזי חממה עד סוף המאה. עכשיו, הדוח של השירות המטאורולוגי שלנו בחן אך ורק שניים מתוך ארבעת התרחישים האלה, את תרחיש הביניים, שבעצם מתייחס למצב שבו בעולם כולו ישנה עלייה הדרגתית של פליטות גזי חממה עד בערך שנת 2045, ולאחר מכן התייצבות, ובשנת 2100 נגיע למצב שבו פליטות גזי חממה יהיו כחצי משנת 2050. והתרחיש החמור, שהיום נחשב לתרחיש לא מאוד סביר, גם על ידי האום עצמו, של המשך עלייה, שוב, כמו שאמרתי, לינארית עד סוף המאה, ללא הפחתה כלל. עכשיו, בתרחיש החמור הזה, אכן ישראל מגיעה לעלייה של כ-4 מעלות, ואילו בתרחיש הממוצע, שהיום נחשב לסביר יותר, אנחנו מגיעים לעלייה על פי יישום המודל הזה, של כמעלה וחצי בממוצע, אבל בהחלט חם יותר בתקופות הקיץ. עכשיו,
שני התרחישים
האלה הם שונים באופן משמעותי, וחשוב להבין את זה. תרחיש של 4 מעלות היום באופן גלובלי, תרחיש של 4 מעלות באופן כללי.
דוקטור קרסין, את שומעת אותי?
אני שומעת אותך.
ברשותך, אנחנו הבנו באמת את הדיוק במחקר עצמו, אז בואי נדבר גם על מעלה, מעלה וחצי. אנחנו רוצים בכל זאת לחלץ גם את ההשלכות. למה דבר כזה, עלייה כזו, עשויה לגרום? האם היא משמעותית?
כן, העלייה היא לא ממוצעת, היא לא, בעצם אנחנו כבני אדם לא חווים את העלייה בטמפרטורה כעלייה ממוצעת, אלא אנחנו חווים את הקצוות, את הפיקים של העלייה ואת האירועים הקיצוניים של מזג אוויר שמתלווים לעלייה הזאת. הדוח הזה לא כל כך עוסק בהגברת אירועי מזג האוויר הקיצוניים, אבל ידוע על פי הרבה מאוד דוחות שכבר נכתבו בעולם בנושאים הללו, שבעצם גם בעלייה של מעלה וחצי אנחנו צפויים להרבה מאוד אירועים קיצוניים, אז גם אירועי גשם קיצוניים, גם מופעים של גשם בתקופות שאנחנו לא היינו רגילים לראות גשם, ואני חושבת שהמופע האחרון באוגוסט הוא דוגמה אולי אפשרית, כן? אנחנו לא יודעים לקשור את זה בוודאות לשינוי אקלים, אבל הוא דוגמה אפשרית לסוג כזה של אירועים שנראים מוזרים וחריגים. וכמובן אנחנו גם נראה תופעות נוספות מעבר לתופעות מזג האוויר, התופעות הישירות, כמו למשל עליית מפלס פני הים. עכשיו חשוב לדעת שאומנם מעלה וחצי היא נשמעת אולי לא כל כך קיצונית, אבל עליית מפלס פני הים שצפויה להגיע יחד עם זה היא כשל חצי מטר בשנת 2100. וזה כבר דבר שיש לו השלכות אפשריות הרות אסון ממש לכל היישובים שהם שוכנים לקו החוף, ואנחנו כמובן שיודעים שרצועת קו החוף של ישראל מאוכלסת מאוד מאוד בצפיפות, ויש יש בהחלט סכנה באזורים רבים של שבעצם נמצאים וחשופים לעלייה הזאת, גם מבחינת היציבות של המבנים וגם מבחינת הצפה, פשוט כך הצפות. אנחנו כמובן חוזרים, אנחנו חוזרים לנושא של אירועי מזג אוויר קיצוניים, אז אירועי גשם קיצוניים, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות כבר אנחנו רואים התגברות משמעותית של אירועי גשם קיצוניים ואירועים נוספים. אבל אולי יהיה חשוב מכך, זה בעצם לחשוב על איך אפשר להאריך לדבר הזה, כי בסופו של יום, הרי אם אנחנו מסתכלים עכשיו למשל על משבר הקורונה, אז כל הזמן מדברים על כך שאם היינו נערכים אולי אחרת, אז המצב היה נראה שונה. עכשיו, בנושאים של שינוי אקלים, החשיבות הגדולה ביותר היא להפחתה, משום שההפחתה היא תהליך ארוך טווח, שאנחנו בעצם חייבים להיכנס אליו כבר, והיינו כבר חייבים להיכנס אליו מזה שנים, אבל בוודאי להעצים אותו בעוד מאוד בשנים הקרובות, משום שברגע שכמות הפחמן תיכנס לאטמוספירה, אנחנו מאוד מאוד נתקשה להוציא אותו משם, והפחמן הזה הוא בעצם הופך את שינוי האקלים לבלתי נמנעים. אנחנו לא נוכל לשנות ולהפוך את הגלגל אחורה ברגע ששינוי האקלים האלה יבואו אלינו, ובניגוד לקורונה אין חיסון. אין חיסון לשינוי האקלים. כל מה שאפשר לעשות זה להיערך, וצריך להיערך, למרות
ועל מה זה אומר להיערך?
להפחית במקביל פלטות. הערכות למשל...
כן, בבקשה.
הערכות למשל יכולה לבוא לידי ביטוי בשינוי התכנון שלנו לאורך קו החוף. אני יודעת שבישראל יש רצון עז ועתים בדרך כלל, כל מה שקשור לנדלן חופי. אני חושבת שמעט האנשים מבינים שכשהם קונים נדלן שהוא קרוב לחוף, הם גם מעמידים את הרכוש הזה בסכנה ככל שמפלס פני הים יעלה. אז מדינות רבות החלו לתכנן בעצם את הערים כך שהם יהפכו להיות מרוחקות יותר מקו החוף. כמובן שכל הנושא של תכנון, למשל מערכות לניקוז עירוניות, זה דבר חשוב ביותר. אנחנו יודעים שמערכות הניקוז שלנו כבר היום לא עומדות בספיקות של מי הנגר, וחשוב לתכנן מערכות ניקוז כך שבעצם הם יקלטו את אירועי הגשם הקשים, ויפרידו גם דרך אגב את הביוב ממערכות הניקוז. אנחנו ראינו את זה בחורפים האחרונים, את הקריסה הזו. וישנם כמובן עוד הרבה מאוד היבטים שקשורים לתכנון המבנים שבהם אנחנו חיים. גם כהשלכה מנושא הקורונה, ראינו עכשיו את החשיבות של הבית, החשיבות של התכנון של הבית, ובית שהוא מותאם בעצם למזגי אוויר יותר קיצוניים, להפוך את הבתים להרבה יותר מבודדים, וכמובן גם הרבה יותר חסכוניים באנרגיה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אז יש בהחלט סדרה של פעולות שחייבים לנקוט בהם כבר היום, והן יכולות להיות מועילות בכל מצב של שינוי אקלים, בין אם התרחיש החמור לא עלינו יתרחש ויתממש, ובין אם התרחיש יהיה פחות חמור.
טוב, השורה התחתונה באמת של הדוח היא שצריך לעשות משהו, וגם המשהו הזה לא יפתור לגמרי את הבעיה, אבל ודאי ימתן את התוצאות ההרסניות של כל העניין הזה. תודה רבה לך, דוקטור אור קרסין, מרצה בכירה, מומחית למדיניות סביבה ושינויי אקלים באוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך,
מתכוננים לנחיתה על האסטרואיד בנו. הגשושית של נאסא, אוסיריס רקס, עומדת לבצע את התמרונים האחרונים שלה לקראת הנחיתה על האסטרואיד בנו, אסטרואיד שנחשב לשריד מ-100 הראשונים של מערכת השמש שלנו, אסטרואיד שנמצא במרחק של כ-288 מיליון קילומטר מכדור הארץ. הגשושית תשוב לכדור הארץ בעוד כשנתיים עם דגימות מהאסטרואיד מהן נוכל ללמוד על, בין היתר, על היווצרות החיים בכדור הארץ ועל אסטרואידים בכלל. אנחנו שמחים לומר שלום ליזם ומהנדס החלל דוקטור יואב לנצמן, לשעבר סגן מנהל משימת בראשית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב. רק תיקון קטן, אני לא דוקטור.
אוקיי, אז הוסיפו לך.
אבל כל השאר נכון.
בסדר גמור, אתה כל כך אהוב שאנחנו
נוסיף לעזור. לך
בכל פעם טייטל אחר. אוקיי, אז הורדת בדרגה לדרגת רק יזם ומהנדס חלל ורק לשעבר סגן מנהל משימת בראשית. בוא נדבר על הגשושית של נאסה. זה משהו שהוא לא חדש, נכון? ואנחנו מתכוננים לנחיתה עצמה, ובעצם האייטם הזה מזכיר לנו את מה שעומד לקרות. מה בדיוק קורה בימים אלה בכל מה שקשור לגשושית הזו?
אז כרגע בעצם הם סיימו בימים האחרונים את החזרה לקראת הנחיתה לאסטרואיד. אני תכף אסביר למה זה לא בדיוק נחיתה. הגשושית עצמה שוגרה כבר לפני שנתיים, אם אני זוכר נכון, שנתיים, ולוקח זמן עד שמגיעים לאסטרואיד, ואז צריך להתקרב אליו מאוד מאוד בזהירות ולהיכנס למשהו שהוא מעין מסלול סביבו, כי כוח המשיכה שלו כל כך חלש שלמעשה הוא לא יכול להחזיק מסלול יציב סביבו. ולכן בעצם הגשושית הזו בעצם מלווה אותו במסלול שלו סביב השמש. עכשיו, בשביל להתקרב אליו צריך לעשות תיקונים קטנים במסלול שיביאו אותה יותר קרוב אליו. עכשיו, נחיתה על אסטרואיד, שפה אני אתקן, שזה יותר כמו מעין הצמדות לאסטרואיד, כי שוב, אתה נוחת רק על משהו שמושך אותך לכיוון שלו, ופה זה לא בדיוק המצב. המטרה שלה היא בעצם להגיע אליו עם זרוע שיש לה, זרוע נפרסת כזו, שמסוגלת לאסוף דגימה ממנו. שהמטרה היא להחזיר את הדגימה.
זה לא ממש נחיתה, אוקיי, זה דווקא תיקון חשוב, כי אני מבין שזו גם לא הפעם הראשונה שמישהו מצליח להנחית משהו לאסטרואיד. אתה אומר שזה לא ממש, זה לא ממש נחיתה, אלא פשוט הצמדות, ואז תלישה כזו של מה שאנחנו רוצים לקחת, אותן דגימות?
כן, זה מין מגע באסטרואיד. מתקרבת עליו מאוד מאוד, ורק בשביל להבין עד כמה זה מסובך, חוץ מזה שהאסטרואיד והחללית שכרגע נמצאת לידו, הם במהירויות מאוד מאוד גבוהות, אז צריך לאפס את המהירות היחסית ביניהם. אבל בנוסף לזה הוא גם מסתחרר, כמו כמעט כל דבר סביב, כמו כל דבר ביקום, יש לו את הסחרור העצמי שלו, ולכן לא פשוט להתקרב אליו, אלא צריך גם להתאים את מהירות הסיבוב ולמהירות הסיבוב שלו. וזה משהו שהוא מאוד מורכב ומאוד מסובך, אם כי עשו אותו כבר מספר פעמים בעבר. המקרה היחיד שנאסה בערך הנחיתה משהו על אסטרואיד, זה כבר לפני שנים, הייתה חללית בשם ארוס, שהמטרה שלה הייתה, אסטרואיד בשם ארוס, שחללית של נאסה הייתה צריכה לצלם אותו מקרוב בשביל ללמוד עליו, ובסוף כשסיימו את המשימה, אז הניחו אותה על האסטרואיד הזה, והיא עדיין שם. כמובן בלי תקשורת ואף אחד לא מתחזק אותה יותר, אבל היא נמצאת שם כרגע. החזרת דגימה מאסטרואיד זה משהו שעד כה רק היפנים עשו במשימת היבוסה, שיכול להיות שכבר דיברנו עליה בעבר באחת התוכניות. עכשיו יש את משימת היבוסה 2 שעושה משהו דומה, רק כמובן הרבה יותר משוכלל. מה שכן, כל משימות הדגימה הרובוטיות עד כה החזירו גרגרים מיקרוסקופיים, כמות חומר של פחות מגרם אחד, בסופו של דבר, אחרי שאוספים את החומר הזה מהאסטרואיד ותופסים חזרה לכדור הארץ ושולחים את זה בתוך קפסולה עם מגן חום שמסוגלת לעבור דרך האטמוספירה ולצנוח ולהגיע לקרקע בכדור הארץ, משם צריך לחלץ את החומר בסביבה נקייה ומבוקרת ולחלק אותו לכל מיני מעבדות ברחבי העולם. אז כשיש לך גרגרים מיקרוסקופיים, זה מעט מאוד חומר שאפשר ללמוד ממנו. ולכן במשימה הזו, אחד הדברים המיוחדים שרוצים להפיק זה להפיק כמות חומר הרבה יותר גדולה. יותר גדולה, הכוונה היא לעד 60 גרם. אוקיי? זה מה שאנחנו מקווים לטוב שם. זה מעט, אבל בשביל להחזיר כמות חומר גדולה צריך אמצעים הרבה יותר משוכללים. למעשה, הפעמים היחידות שיחזירו דגימות מרחבי מערכת השמש לכדור הארץ בכמות של קילוגרמים, רק כשאסטרונאוטים עשו את זה במשימות אפולו. אז כי שם הם היו צריכים ממש להרים סלעים או לשבור סלעים בשביל להביא חתיכות יותר גדולות ולאסוף אותם. עם כלים רובוטים זה כמובן הרבה יותר מסובך לביצוע.
עכשיו, מתי תהיה אותה הצמדות שאנחנו מדברים עליה, בעצם סוג של נחיתה? מתי זה יקרה בפועל?
כן, זה מתוכנן לאוקטובר הקרוב, כך שזה ממש עוד מעט. בכל התקופה של השנה או שנה פלוס האחרונה, מאז שהחללית נמצאת ליד האסטרואיד, קודם כל סרקו את כל השטח בצורה טובה. צריך להבין שמכדור הארץ אי אפשר לראות את הפרטים של האסטרואיד. אפשר לראות אותו בתור מספר די מצומצם של פיקסלים, למרות שהוא עובר יחסית קרוב לכדור הארץ. הוא פשוט קטן למדי, בגודל של חצי קילומטר. ואז אי אפשר לדעת יותר מדי על הצורה שלו ועל ה... אפשר לדעת בערך, אפשר להעריך את קצב הסיבוב שלו לפי שינויים בעוצמת האור שמוחזר ממנו. אפשר לדעת באופן גס על החומרים שיש על פני השטח שלו, כי חומרים שונים מחזירים אור בצורה שונה. כאשר חללית נמצאת קרוב, היא יכולה לראות למשל איפה יש אזורים שהם מאוד סליים, ואז אין לה ממש סיכוי לאסוף הרבה חול חופשי מפני השטח. ואיפה יכול להיות מקום יותר טוב לאסוף מנות דגימה. או לראות בכלל איך האסטרואיד הזה נראה. יש אסטרואידים שהם פחות או יותר סלע מוצק, ויש הרבה אסטרואידים שהכינוי שלהם זה ערימת חצץ, שזה בעצם מה שהם. הם ערימה של סלעים שמחוברים יחד באופן לא מאוד קשיח. ולכן יש הרבה יותר חללים בתוכם.
עכשיו, מה אפשר ללמוד בסופו של דבר מהדגימות האלה? כי בדרך כלל תמיד מציגים את זה כאפשר ללמוד באופן כללי על אסטרואידים, וגם על אולי המקור לתרכובות אורגניות שחיוניות לקיום חיים, וקצת רומזים, מגרים את הדמיון שלנו בכל מה שקשור להבנה אולי טובה יותר של התהליך המופלא הזה, שעדיין לא ממש פיצחנו, שהוא פתאום היווצרות חיים. מה אפשר ללמוד?
אז קודם כל, זו הסיבה שהחללית הזו נשלחה לאסטרואיד המסוים הזה. האסטרואיד הזה מסווג בתור אסטרואיד שמכיל ככל הנראה כמות גדולה של תרכובות פחמן, ולכן פוטנציאל לחומרים אורגניים הוא גדול שם. האסטרואיד, כמו כל האסטרואידים במערכת השמש, או כמעט כל האסטרואידים במערכת השמש, נוצר בצורה הזו בשלב מאוד מוקדם בהתפתחות של מערכת השמש, כלומר לפני כ-4.5 מיליארד שנה, והוא לא השתנה הרבה מאז. מה שיכול לגרום לו לשינוי זה שאיזשהו אסטרואיד אחר פוגע בו או משהו כזה, אבל האסטרואידים מאוד מרוחקים אחד מהשני, זה לא קורה הרבה. והוא פשוט נמצא שם ואין לו שחיקה של מה שקורה על פני כוכבי לכת, שיש אטמוספירה ולפעמים מים וכל מיני דברים כאלה שיכולים לשנות את מה שקורה שם. אז בעצם יש שם חומר גולמי מראשית מערכת השמש, ואם אנחנו נביא משם דגימה, אנחנו, אם יש לנו מזל, אנחנו נמצא שם חתיכות סלע שהגיל שלהם הוא הגיל של כדור הארץ, הם נשארו ככה מאז. ואז אפשר להבין הרבה תהליכים שקרו במערכת השמש במהלך השנים.
סוג של ארכיאולוגיה של מערכת השמש שלנו, ארכיאולוגיה.
למעשה כן, ואם יש שם תרכובות אורגניות, אז בכלל זה מוסיף לידע שלנו לגבי הקיום של... זאת אומרת, זה יכול להיות השערות לגבי קיום חיים והיווצרות של כל מיני תהליכים יותר מורכבים. כי כרגע אנחנו בעצם מגלים תרכובות אורגניות ולפעמים אפילו תרכובות מאוד מורכבות, כמעט בכל מקום במערכת השמש, וזה דבר שבעבר לא שיערנו שזה המצב. עכשיו, בשביל לענות על השאלה איך התחילו החיים וכל זה, זה כמו הרבה דברים במדע, זה לוקח המון המון זמן ואיסוף של ידע שהוא בעצם מאוד איטי, אבל אם נחשוב על זה שכל התקופה של הגילויים הגדולים האלה בתחום החלל זה רק העשורים האחרונים, אז הדור הבא כבר יסתכל על זה לאחור ויראה כמה התקדמות באמת הייתה פה.
אוקיי, אנחנו כמובן נזכור לדבר על מה שקורה שם עם האסטרואיד בנו באוקטובר. תודה רבה לך, יואב לנצמן, יזם ומהנדס חלל לשעבר, סגן מנהל משימת בראשית. תודה.
להתראות.
ובמסגרת פינת האבולוציה נדבר על הקשר בין עוברים לאבולוציה וכיצד ההתקדמות בחקר הביולוגיה ההתפתחותית עוזרת לנו להבין טוב יותר תהליכים אבולוציוניים. שלום לחבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפמן. שלום.
בוקר טוב.
מה הקשר בין התפתחות עוברית לאבולוציה?
הקשר הוא קשר שלא ברור במבט ראשון, אבל כשחושבים על איך בעלי חיים משתנים במהלך האבולוציה, מה בעצם השינוי שקורה? אז אם יש לנו איזשהו אב קדמון ואיזשהו צאצא ששונה מאב הקדמון, מה שהשתנה בין האב קדמון לצאצא הוא שתהליך יצירת הגוף השתנה. כלומר, תהליך ההתפתחות העוברית הוא זה שעבר את השינוי. ועל ידי השוואה בין תהליך ההתפתחות העוברית של האב הקדמון לצאצא, או בין תהליך ההתפתחות העוברית של שני מינים קרובים אך שונים במשהו, אפשר להבין מה המנגנון, מה בעצם השתנה ברמת הגנטיקה. עכשיו, זה בעצם אחת ההתפתחויות המשמעותיות ביותר במחקר האבולוציה נגיד 2-3 עשורים האחרונים, זה פריצה של תחום חדש שנקרא אבולוציה התפתחותית. והוא התחיל בסוף המאה ה-20, נגיד סוף שנות ה-80, ראשית שנות ה-90, כשאנשים התחילו להבין את הרעיון הזה שכרגע אמרתי, שכדי להבין איך בעלי חיים משתנים במהלך האבולוציה, צריך לראות איך תהליך היצירה שלהם משתנה. כלומר, איך תהליך ההתפתחות העוברית.
זאת אומרת, התבוננות בעוברים של בעלי החיים, או ההתפתחות העוברית הזו, זה משהו שיכול להעיד גם על ההתפתחות האבולוציונית שלהם. יש קשר, ואולי זה יכול להעיד על זה.
כן, ההשוואה היא הקשר.
כן.
לא שאפשר ללמוד משהו מתוך ההתפתחות העוברית של חיה מסוימת, על ידי השוואה בין חיות שונות. בעצם הרעיון הזה של הסתכלות בחיה מסוימת הוא רעיון שחוזר למאה ה-19, שחשבו אז שחיה עוברת במהלך ההתפתחות העוברית שלה איזשהו תהליך מואץ של אבולוציה. זה לא בדיוק נכון, יש בזה איזה גרעין של...
קצת מפתה לחשוב כך, אבל זה כנראה לא ממש נכון.
זה לא נכון, זה היה רעיון שהיה נפוץ במאה ה-19 וראשית המאה ה-20, אבל הבנו שזה בעצם עובר משמר בתוכו איזשהו זיכרון של תהליכים שהיו פעם, אבל הוא לא בדיוק חוזר על אבולוציה. עכשיו, השינוי מבחינה תפיסתית התרחש, כמו שאמרתי, במהלך שנות ה-80, כשהתחילו לראשונה למצוא גנים שקשורים לתהליך ההתפתחות עוברית. עכשיו, במשך כל המאה ה-20 דיברו על אבולוציה, על שינוי בגנים, שינוי בגנים, שינוי בגנים, אבל לא הייתה באמת הבנה ברמה המולקולרית של איך גנים עובדים. גנים היה איזשהו רעיון כללי, ידעו שזה יחידות תורשה, אבל לא הייתה את ההבנה של תפקוד של DNA שיש לנו היום. ובשנות ה-80 התחילו למצוא גנים שקשורים באופן ישיר לתהליך ההתפתחות העוברית, גנים שאחראים על שלב מסוים. ואז המהפכה האמיתית הייתה כשהתחילו לחפש גנים כאלה בחיות שונות, וגילו שזה אותם גנים. וזה היה משהו שאף אחד לא ציפה לו. הייתה איזו תחושה שחיות שונות מתפתחות עם גנים שונים. אבל הסתבר שיש קבוצה של גנים, מאגר של יחידות DNA, ששמורות בכל עולם החי. וההבדלים בין חיות שונות זה ההפעלה של אותם גנים. כלומר, כל השינויים האבולוציוניים הגדולים בדגמי גוף שאנחנו רואים, מבוססים על שינויים קטנים בגנים שמורים. ואז פתאום יש לנו כלי מחקרי שאפשר להיכנס למעבדה, לחפש את הגנים האלה בחיות שונות, ולראות איך שינויים בתפקוד של הגנים האלה משפיעים על שינויים, או בעצם מובילים את השינויים באבולוציה. עכשיו, מה שאנחנו מבינים יותר ו... כן.
לא, זה מעניין אותי. אז ההתבוננות הזו באמת, לאילו מסקנות היא הובילה? זאת אומרת, מה למדנו מהגישה החדשה הזו?
ניתן כמה דוגמאות. אז אחד הדברים שמסתברים זה שמבנים שיש להם מוצא אבולוציוני משותף, כלומר שמגיעים מאיזשהו מבנה משותף, משתמשים באותם גנים, או יש שימוש באותם גנים בתהליך התפתחות עוברית. אז למשל, שאלה כמו מה המקור של הכנפיים בחרקים. לחרקים יש כנפיים ולפרוקי רגליים אחרים אין כנפיים. וכבר עשרות שנים מתלבטים בשאלה הזו מאיפה הגיעו הכנפיים, איך הם נוצרו, מה המנגנון האבולוציוני שגרם להופעת הכנפיים. אז איך בודקים שאלה? כזו לוקחים גנים שאנחנו מכירים כגנים שאחראים על כנפיים בחרקים, והולכים לבדוק מה הם עושים בפרוקי רגליים שאין להם כנפיים. ואז אתה מצליח למצוא את האזור במפרק של הרגל, שבעצם הוא הבסיס של המפרק של הכנף. אתה יכול ממש לעקוב, כיום מחקרים שקורים בכמה מעבדות בשנים האחרונות, אתה יכול לעקוב אחרי איזה יחידות בגוף של איזשהו סרטן קדום השתנו, התחברו, זזו ויצרו את מה שהפך להיות הכנף. אפשר לשאול שאלות דומות למשל על מוצא הלב. בחולייתנים יש לב, בחסרי חוליות אין באמת לב. אז אתה הולך לחסרי החוליות הקרובים ביותר לחולייתנים, לוקח גנים שאתה מכיר כגנים שאחראים להתפתחות הלב בחולייתנים, ובודק מה הם עושים בחסרי חוליות. ואז אתה מוצא את המבנים ואתה יכול לראות איך שינויים בבקרה של גנים מסוימים גורמים להופעה של מבנה חדש.
זו עבודה בלשית גנטית, וואו.
זו עבודה בלשית גנטית התפתחותית, זה מחקרים שהם מבחינה טכנית מאוד מורכבים, כי זה מחייב למצוא את הגנים ולעשות עבודה מולקולרית, להוציא עכשיו, את הגנים אבל... שתוכל לבדוק את... במעבדה.
אחד הדברים כן. המעניינים שאמרת, זה שזה לא רק גנים חדשים, אלא יש גנים שפשוט מחבים, זה מין כמו אורגן כזה שמישהו מנגן עליו, בהדלקה וכיבוי של גנים.
דימוי מצוין, כן, זה דימוי מצוין. יש איזשהו מאגר שבסך הכל כמה עשרות, אולי מאות בודדות של גנים, שהם אחראים לכמעט כל תהליכי ההתפתחות, וכמו שאמרת, תהליך ההתפתחות מנגן, אני מאוד אוהב את הדימוי הזה, אני אשתמש בו, תהליך ההתפתחות מנגן על הקלידים השונים באורגן הזה, כדי לייצר כל פעם וריאציה על, על, על אורגניזם, על ידי שימוש בגנים שונים בתזמונים שונים.
וואו, זה גם מרתק וזה באמת מעורר מחשבה, כל העניין הזה של, כפי שאמרנו, נגינה על גנים וכו', וכמובן, כל נושא הביולוגיה ההתפתחותית, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה.
הסכם שלום היסטורי, הסכם לנרמול היחסים בין איחוד האמירויות הערביות לישראל, בתיווך ארצות הברית הוצג לציבור לפני כמה ימים. אנחנו רוצים לתהות על קנקנו של האיחוד, להכיר את החברים החדשים שלנו. שלום לפרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום.
אנחנו רגע לפני שאנחנו אורזים את החפצים וטסים לשם, בוא, למד אותנו מעט על החברים החדשים שלנו, מי נכלל באיחוד הזה?
זה איחוד, זו פדרציה. שאין כמותה בעולם הערבי מבחינת הארכיטקטורה הפוליטית, זה איחוד של שבע נסיכויות, שבראשן עומדות שתיים שכולם מכירים אותן, אבו דאבי ודובאי. אם תרצה, אמנה לך במהירות את חמש הנותרות, רס אל חיימה, שרג'ה, עוג'מן, פוג'רה ואום אל קייווין.
זה, אנחנו פחות מכירים אותם.
נכון. למה? קודם כל, זו מדינה שקנתה את עצם קיומה ועצמאותה ב-1971. מה היה שם עד אז? היה שם עידן של 150 שנה של פאקס בריטניקה, הבריטים. כמו שהם היו כאן אצלנו, הם היו שם, ושם זה היה אזור מאוד חשוב מבחינתם, כי זה באמת המעברים של המפרץ הפרסי, האוקיינוס ההודי, בועחה למה שהיה יעלום בקטר של בריטניה, ולכן משך תקופה ארוכה הבריטים היו שם. עם היציאה הבריטית נולד בעצם היצור המדיני הזה שנקרא איחוד האמירויות הערביות, ואחד הדברים המעניינים שקרו כאן זה שהוא נולד לתוך אזור שהייתה בו מלחמה גדולה בעצם על הבכורה והיוקרה באזור, בין איראן, עיראק, סעודיה, אבל גם התבטא כאן העניין הזה של נחשול הזהב השחור, המון המון נפט. ומרבצי נפט שהתגלו ללא הפסק כאן, הפכו את המדינה הזו, שבעיקרה היא מדינה מדברית, עוברית, למשהו שכמו מטאור, מאז ועד היום, משך 50 שנה, משנה את פניו בקצב אינטנסיבי, ומייצר באמת את כל אותן תמונות שאנחנו רואים כאן, הקניונים הכי גדולים, המגדלים הכי גבוהים, האיים המלאכותיים, ועוד כהנה וכהנה דברים של אקסטרווגנצה. אבל...
ומה גרם להם באמת לחבור ולא בכל זאת להתבדל?
לחבור ביחד, אתה מדבר לשבע הנסיכויות הללו.
כן.
זה לא היה פשוט, משום ששם על כל נסיכות כזו הייתה משפחה שבטית, שהיה לה את המורשת שלה ואת סכסוכי הדמים עם שבטים יריבים. ולכן אתה ודאי מכיר מדינות כמו קטר ובחרין שהן מדינות עצמאיות. הבריטים ניסו לאגד את כולם תחת כפיפה אחת. אבל קטר ובחרין בעצם עמדו במריין ורצו ללכת לדרך עצמאית. השבע האלה, חמש מהן, כמו שאמרתי, היו כל כך קטנות, שהדעת נותנת שכל אחת מהן לא יכלה לעמוד בעצמה, ולכן שתיים שהלכו עם אבו דאבי, סליחה, שלוש עם אבו דאבי, שתיים עם דובאי, ביחד יצר שבע נסיכויות, ובאמת נרקמה כאן פדרציה שאין כמותה מבחינה מדינית בעולם הערבי. וראה זה פלא, 50 שנה עברו והפדרציה עדיין על טילה, וכמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות עושה חיל בהרבה מאוד דברים של מדע, של קדמה, של תשתיות, ועכשיו כמובן היא עם אור זרקורים מאוד מאוד רחב באזור, בעולם ובישראל, לנוכח העובדה שיש לך כאן הסכם שלום שמדבר על נרמול מלא של היחסים, ללא סייג. וזו בהחלט התפתחות שכדאי להידרש לה ולתהות על קנקנה.
והאם באמת העניין הזה שאיראן היא האויבת המשותפת שלנו, שלהם, זה היה אחד מהאינטרסים לחיבור הזה?
יפה, אז קודם כל באמת ובתמים, על זה אין בכלל ויכוח. צריך לזכור, אתה נכנס לאזור שיש בו המון המון bad blood, המון המון, נקרא לזה, מרבצים של דם רע, לא מהשנים האחרונות, ממאות שנים לאחור. כל האזור הזה זה אזור שבזמן עתיק האימפריה הפרסית שלטה עליו, ומתח בין ערבים לפרסים זה מן הידועות, גם מתח בין סונים לשיעים במיוחד בשנים האחרונות, ואיראן היא מדינה חשודה בקונספט הערבי של המפרץ, כמדינה שיש לה באמת מוטיבציות לא בריאות, תיאבון מאוד מאוד גדול, חתירה להגמוניה, והמדינות האלה בצדק חוששות שזה יבוא על חשבונן. הן מכירות את המשטר באיראן, והן יודעות ידוע היטב שהסכנה שנשקפת ממנו היא גדולה. אני רק רוצה לשים פה סוג של הסתייגות. דובאי למשל, זו מדינה שכשאתה נמצא בתוכה אתה שומע הרבה פרסי, יש המון המון אנשים שממוצא פרסי, כי הכלכלה זזה והיא זזה משך מאות בשנים, ובין דובאי לבין איראן יש יחסים כלכליים מאוד מאוד ענפים בכל הרמות. לכן אני ככה רוצה לסייג את הדברים ברמה הגיאופוליטית. המשטר הזה באיראן, לא העם האיראני, המשטר הזה של האייתולות ומשמרות המהפכה, עם כל ההרס שהוא כפה על המזרח התיכון, עם העובדה שעל ידיו רשומות או רשומים בסופו של דבר רשום קטל של מיליוני ערבים, זה לא נעלם מעיניו של אף אחד. ואם תיקח גם את הדעות הקדומות שישנן כאן, ושוב, הדברים אף פעם לא לוגיים, צרופים, יש הרבה מאוד, הייתי קורא לזה משקע מנטלי ופסיכולוגי והיסטורי, את תבין שיש כאן באמת חרדה מאיראן. אני אוסיף לך עוד קבוצה של מדינות שהמדינה הזו חוששת מהן, טורקיה, עם התמיכה בחמאס ובאחים המוסלמים, ועם ההליכה של קטר, שהיא שכנה אבל גם יריבה לאיחוד האמירויות, זה עוד גוש מדינות, שאומנם לא נמנה על המחנה האיראני, אבל יש לו בעצם דרך שהאיחוד האמירויות הערביות לא הייתה רוצה שהיא תתפתח יותר מדי. ולכן יש לך כאן מדינה, שאם היית שואל אותי למי היא מתחברת, סעודיה, מצרים, אלה מדינות שמשתפות פעולה, הם אנטי-איראן, בערבית אני קורא לזה גם אנטי-איחואן, איחואן זה אחים מוסלמים, ואם תשים לב, המשוואה הזאת אומרת שהאויבים של ישראל באופן פוטנציאלי, וגם באופן מעשי, הם במקרה גם האויבים של המדינה הזו. ולכן, לא רק, לא הסיבה היחידה, אבל גם הסטינג, המצע הגיאופוליטי, המשתנה של מזרח תיכון שהשתנה לנגד עינינו ללא היכר, יצר כאן מבחינה זו שיתוף פעולה, אינטרסים משותפים.
לסיום, יש סיכוי שתצטרפנה עוד מדינות להסכם הזה, או להסכמים,
סביר, אני חושב, להסכמים חדשים? סביר להניח שכן, וכשבעצם מנסים להבין מה המשקע של ההסכם הזה, ההסכם הזה אומר שיש כאן מדינות שמסתכלות למזרח התיכון בעיניים, מסרבות להתעטף בתליטות הישנות של המאה ה-20 ולומר, ישראל היא המצורה האזורי, נהפוך הוא, רואות במנוף לקדמה, למדע, לצמצום הסיכונים שלהן, ולכן לא אתפלא אם מדינות מאותו אזור, בחריין, אומן, נצטרך לחכות לגבי סעודיה, ומאזור אחר, מרוקו, תרמנה את הכפפה, משום שאין טעם להמשיך בסיפורים הישנים של המאה ה-20. עם התמיכה הבלתי משויגת בכל העניין של סולידריות ערבית, סיוע בלתי מותנה לפלסטינים, ובסוף אתה מגיע למבוי סתום כי אתה רואה שתש כוחך ושלחת אנרגיות למקומות שהם לא פרודוקטיביים. כל מדינה לעצמה, זה מה שקורה כאן, ולכן כדאי לנו להבין מעבר לתיירות ולתמונות ולכל הדברים האחרים שאני מקווה שיתפתחו בצורה תקינה ונכונה, בקצב נכון, אבל מעבר לדברים האלה כדאי לישראלים לזכור, ישראל הופכת יותר ויותר בעיני מדינות ערביות להיות ברת קיימה גם במונחים מעשיים וגם במונחים של הסכמי שלום כאלה, ונקווה שהזרם הזה יגבר על הזרם האחור שזורם בגדה השנייה של הנהר המזרח תיכוני, כמו שאנחנו יודעים, מי ייתן שכך יהיה.
טוב, תודה רבה לך פרופסור אורזי רבי, זה היה מרתק, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
תודה, תודה.
אפצ'י של כוכב, מתברר שיש דבר כזה. כשאסטרונומים ניסו להבין מדוע הכוכב ביטלג'וס, שנמצא במרחק של 725 שנות אור מכדור הארץ, התעמם, וכמעט נעלם לאחרונה, הם הגיעו למסקנה שהוא התעטש, וזה מה שגרם לו להיעלם. מדובר בכוכב שהוא מסוג ענק אדום שהחל לדעוך. החוקרים חשבו שאולי הוא עומד להתפוצץ, כמו שמקובל במקרים של סופרנובה, אבל לפתע הם זיהו גושים של גזים חמים ודחוסים שנפלטים מהחלקים העליונים של האטמוספירה שלו, במהירות עצומה מעין התעטשות קוסמית שיצרה ענן אבק, שבסופו של דבר הסתיר את כוכב. המחקר נעשה במרכז הרווארד סמיתסון לאסטרופיזיקה ופורסם בכתב העת אסטרופיזיקל ג'ורנל. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור נועם סוקר, חוקר בתחום האסטרופיזיקה בפקולטה לפיזיקה בטכניון. שלום.
שלום.
מה קורה בכוכב ביטלג'וס? בוא נדבר באופן כללי עליו. זה כוכב שאפשר לראות מכדור הארץ, נכון?
כן, כוכב שאפשר לראות היטב מכדור הארץ, לא בעונה הזאת בערב, יותר נוח לראות אותו בשעות הערב בחודשים ינואר עד האביב. כוכב חזק מאוד, הוא עשירי בעוצמת ההערה שלו מבין הכוכבים, והוא כוכב מאוד מאוד מעניין, כי הוא בשלבים האחרונים של חייו. ולכן יש לו תופעות מאוד מאוד מעניינות, ויש איזה חשיבות, אולי נדבר בהמשך, גם להבנת השמש שלנו.
נכון, אתה צודק לגמרי שהשאלה האחרונה שתשאל לי, האם השמש שלנו מסוגלת להתעטש כאן, אבל אנחנו מדברים על כוכב שנמצא במרחק של 725 שנות אור מאיתנו, אנחנו כן רואים אותו, אבל למעשה אנחנו רואים אור שלקח לו 725 שנה להגיע לפה, נכון? אנחנו בעצם מסתכלים על העבר.
בדיוק ככה. אבל הזמן הזה אנחנו לא סופרים אותו. באסטרונומיה, כאשר אנחנו מתייחסים למאורע, אנחנו מתייחסים תמיד לזמן שהוא הגיע אלינו. לכן אנחנו אומרים שהכוכב עבר עיבוד מסה רציני מאוד, כלומר איבוד מסה שהיה בהתפרצות של מספר חודשים בערך לפני שנה, ואנחנו סופרים את הזמן בזמן שאנחנו רואים את זה, אבל תמיד יודעים שזה יתרחש מוקדם יותר. במקרה הזה 725 שנים בלבד, וכשצופים בגלקסיות רחוקות, אנחנו צופים במאורעות שהתרחשו לפני 10 מיליארד שנים לפעמים.
אז זו הייתה הערת, אגב, אז בוא נמשיך לדבר עליו, כי באמת סקרנת, מה בדיוק קורה לו?
בסדר, כל כוכב מאבד מסה. מקור האנרגיה של איבוד המסה, כי זה דורש אנרגיה, כמו שעל מנת לשלוח לוויין מכדור הארץ, שיעזוב את כדור הארץ, והלוויין יגיע למשל למאדים או לצדק, צריך להשקיע הרבה אנרגיה, גם כוכב צריך להשקיע אנרגיה על מנת לאבד מסה. מקור האנרגיה של איבוד המסה, כמו מקור האנרגיה של אור הכוכב, אלו תהליכים גרעיניים בליבת הכוכב. תהליכים גרעיניים שבהן הכוכב, בתהליכים האלו הכוכב מבצע ריאקציות שיוצר יסודות חדשים, יסודות קלים. מימן הופך להליום, הליום הופך לפחמן וחמצן וכך הלאה. הכוכב הזה שמדברים עליו הוא בשלבי חייו האחרונים, הוא הופך הליום לפחמן, הוא הופך הליום לחמצן, ותוך כדי זה משחרר אנרגיה עצומה, ולכן הכוכב הזה מאיר בעוצמה שהיא בערך פי 100,000 מעוצמת ההערה של השמש. הוא גדול בערך פי 1,000 מהשמש. כלומר, אם היינו שמים את הכוכב הזה במקום השמש, הוא היה מחצה, היינו, כדור הארץ היה בתוך הכוכב הזה וגם מאדים. הוא בערך מגיע עד המסלול של צדק, אילו היה במקום השמש.
וואו, ואתה גם הזכרת, אני רק אדגיש משהו שאתה אומר דברים חשובים, ואני רוצה שהמאזינים והמאזינות ישימו לב לכך, שבאמת יש יסודות שנוצרים לעתים רק בתהליכים כאלה, נכון? יש יסודות ששוב, תלוי אילו, אבל שנוצרים מסוג של, מתחיל במימן, אבל בסופו של דבר אנחנו גם מכירים זהב וחומרים מאוד כבדים, שהם גם כן תולדה של מפעלים במרכאות כאלה, מפעלים שמימיים כאלה שיש סביבנו.
זה נכון מאוד. בראשית היקום, לפני 14 מיליארד שנים, ביקום שאנחנו מכירים, היו שני יסודות למעשה, מימן והליום. כל שאר היסודות שאנחנו מכירים מחיי יומיום בגוף שלנו ובחפצים שאנחנו משתמשים בהם, פחמן, חמצן, ברזל, נוצרו בכוכבים. ולכן החשיבות של הכוכבים האלו היא עצומה. בעצם מקור הפחמן והחמצן, ותכף נגיע לברזל, הוא בבהירה הגרעינית הזאת שמאפשרת לכוכבים להפיק אנרגיה. והכוכב הזה הוא בשלב שהוא כבר הופך הליום לפחמן וחמצן, אבל התהליכים האלו גורמים לכוכב להתנפח מאוד. בראשית חייו הכוכב הזה היה גדול פי 10 מהשמש. היום הוא גדול פי 1,000. והסיבה היא שהריאקציות הגרעיניות הן חזקות מאוד וגורמות להערה חזקה. הכוכב הזה מאיר חזק מאוד, וההערה הזאת גורמת גם לזה שהכוכב מתנדנד. הוא קטן וגדל בזמן מחזור של בערך שנה. והתנודות האלו גורמות לאיבוד מסה הרבה יותר גדול מזה של השמש. השמש מאבדת מעט מאוד מהמסה שלה, אבל היא מאבדת מסה, ותכף נגיע לזה, כי זה מאוד חשוב להבין את התהליך הזה. הכוכב הזה מאבד מסה בקצב גבוה הרבה יותר מזה של השמש, פי מאות מיליונים מהקצב של השמש. מה שקרה לפני שנה, וזה די הפתיע את המדענים, שהוא איבד כמות מסה הרבה יותר גדולה במשך מספר חודשים, וזה גרם לו להיות בהיר מאוד. אבל מה קרה למסה הזאת? המסה הזאת התרחקה מהכוכב והתקררה, כי כשגז מתפשט הוא מתקרר. כשהמסה עזבה את הכוכב, הטמפרטורה של הגז הייתה 4,000 מעלות, והיו שם אטומים חופשיים. ברגע שהגז התקרר, הפחמן והחמצן והברזל התחברו ליצור חלקיקי אבק קטנים, כמו השן של סיגריות. אבל כיוון שענן מאוד מאוד גדול, מסה של עשירית מסת שם, מסה של עשירית מסת כדור הארץ, מפוזר בענן אבק, הענן הזה חסם בערך שליש משטח הכוכב. ולכן, לאחר ההתבהרות, כשענן התקרר, הייתה ירידה בעוצמה שנמשכה 3 חודשים.
וזה מה שראינו מכאן.
נכון, בדיוק, ראו ירידה בעוצמה. עכשיו, למה הייתה התרגשות? מסתבר שהרבה מאוד כוכבים מאבדים הרבה מאוד מסה ממש לפני שהם מתפוצצים. מדובר על כוכבים כבדים. וזה לכן גרם לאפשרות שאולי בעוד חודש או בעוד שנה או בעוד שנתיים לכל היותר, הכוכב הזה יתפוצץ כסופרנובה ויעיר בצורה בלתי רגילה, בעוצמה עצומה, שממש נראה את הכוכב הזה חזק מאוד, אפילו באור יום. ולכן הייתה התרגשות, אבל הסתבר לאחר מחקר מעמיק יותר, שהכוכב הזה לא ממש לפני פיצוץ, אלא פשוט בגלל התנודות שלו, הוא איבד כמות מסה מאוד גדולה בשלושה חודשים, ולכן זה עניין מאוד מאוד גדול.
עכשיו לסיום, השמש שלנו עשויה גם כן להתעטש בצורה דומה, או שזה ממש לא קשור?
אוקיי, זה קשור. השמש שלנו היא כוכב קל. היא לא תתפוצץ, היא תסיים את חייה בעוד 6 מיליארד שנים, בצורה עדינה ויפה מאוד, אבל היא לא תתפוצץ. היא גם לא תגיע למימדים ולעוצמת ההערה של הכוכב הזה. השמש תאיר פי 1,000 עד 3,000 מהעוצמה שלה היום, והיא תגדל פי 300. אבל היא לא תגדל פי 1,000 מגודלה היום. אבל מה, איפה זה כן רלוונטי? אחת האפשרויות שאיבוד המסה הגדול מאוד שהבטלג'וס חווה לפני שנה, נבע מפעילות מגנטית בתוך הכוכב ועל פניו. השמש יש לה כל הזמן פעילות מגנטית, והיא כל הזמן מאבדת מסה. כאשר הפעילות המגנטית עולה, איבוד המסה גדל, וזה משפיע עלינו ממש. ב-1989 הייתה התפרצות שמש חזקה מאוד, שגרמה להפסקת חשמל בקנדה, שנמשכה 12 שעות. ההתפרצויות האלו גם משפיעות באופן שלילי על לוויינים, לווייני תקשורת וכל לוויין אחר, בגלל שהשמש בהתפרצות כזאת זורקת כמות מסה גדולה שפוגעת במכשור האלקטרוני. זאת הסיבה שיש הרבה מאוד לוויינים בחלל, שהתפקיד שלהם זה לצפות כל הזמן על השמש. אנחנו ממש רוצים להבין איך כוכבים מאבדים מסה, מתוך עניין מדעי בפני עצמו, אבל גם כדי להבין יותר טוב איך השמש שלנו מאבדת מסה. מתי היא תתפרק?
גם כדי להציל את התקשורת הסלולרית שלנו, או כל מיני פולסים מהשמש שיכולים להשבית מערכות שלמות. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור נועם סוקר, חוקר בתחום האסטרופיזיקה בפקולטה לפיזיקה בטכניון. תודה רבה לך.
בבקשה.
בברזיל התגלו צפרדעים פוליאמוריות. במקרה הזה הזכר מזדווג עם שתי נקבות קבועות, מדובר במין של צפרדעי נהרות. צפרדעים שחיות ביערות העד של ברזיל, ועד כה לא הייתה מוכרת התנהגות כזו בקרב צפרדעים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שרי גפני, מומחה לדו-חיים, ראש התוכנית למוסמך מדעי בפקולטה למדעי הים מכמורת. שלום.
שלום רב, ובוקר טוב לכל המאזינים.
אנחנו רק, אני רק אזכיר עוד פרט מעניין מהכתבה שעוסקת בצפרדעים, שהמעמד של שתי הנקבות הוא לא ממש זהה. אחת נחשבת לבחירה יותר, ולעיתים זו מנסה לטרוף את הביצים של זו, והמאמר עצמו פורסם בכתב העת Science Advances. בוא נדבר על המין עצמו, זה באמת כל כך מפתיע שיש מין, זו לא זוגיות, אלא מין משולש רומנטי כזה?
כן, מה שמפתיע זה לא שיש הרבה בנות זוג, אלא ההפך, שיש נאמנות לבת זוג אחת, שזה בדרך כלל לא מאפיין לא את עולם החי בכלל ולא את הדו-חיים בפרט. הדו-חיים מציגים מגוון רחב מאוד של התנהגויות של בחירת נקבות, אבל התנהגות כזאת היא שבעצם קצת מזכירה לנו את מה שהאדם עושה, היא התנהגות נדירה, ולכן כשכן מוצאים אותה בטבע, אז מושך עניין רב, וזו למעשה הסיבה למה המאמר הזה מצא את דרכו לעיתון כל כך מכובד כמו סיינס. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על צפרדעים, אנחנו מדברים על למעשה שני טיפוסים של בחירת נקבה. הטיפוס הראשון שהוא בדו חיים, הדגם של הרביעה שלהם הוא דגם מתפרץ, הוא בדרך כלל חיפוש אקטיבי של זכרים אחרי נקבות. למשל בישראל זה מודגם יפה מאוד אצל הקרפדה הירוקה, ששם בלילות גשם, כשהזכרים מתקבצים לאתר הרביעה, הם למעשה מחפשים נקבות בצורה מאוד מאוד אקטיבית, מתרוצצים בשטח, מחפשים נקבות, וכל מה שזז ונראה להם כמו נקבה, הם ישר יקפצו וינסו להזדווג איתו. וכמובן, ברגע שההזדווגות נגמרת, והטלה נגמרת, נגמר הסיפור, אין נאמנות, אין זוגיות, אין שום דבר. אני דרך אגב, במשך שנים הייתי לוקח סטודנטים בערב לבריכות החורף, לראות, לצפות בחיי המין של הצפרדעים, והייתי מכניס את היד לבריכה, לשלולית, ומיד היו קופצים עליי שלושה ארבעה זכרים של קרפדה בשביל לנסות ולהזדווג עם היד שלי, כי כל מה שזז, זה נראה להם נקבה.
כמו שאומרים, ליה דין וליה דיין, פשוט קופצים על כל מה שזז.
ליה דין וליה דיין לחלוטין, לחלוטין. וזה דגם שהוא מאוד מאוד נפוץ דווקא, לא רק אצל הקרפדה שלנו, אלא מאוד מאוד נפוץ. דגם אחר הוא נפוץ.
ויש את הצד האחר של נאמנות לנקבה אחת?
אז זהו שבדרך כלל לא, ולכן זה עשה את הסנסציה. בדרך כלל הדגם השני הוא דגם שבו דווקא הזכרים קובעים לעצמם איזושהי טריטוריה ועומדים שם וקוראים בקולי קולות, זה קולות פרסום וזה הרעש המאוד מאוד מוכר, הקרקור המאוד מאוד מוכר שאנחנו שומעים בלילות חורף מקווי מים כאלה, זה מודגם יפה אצל האילנית שלנו. והם עומדים במקום וקוראים, ובעצם הנקבות עוברות בין הטריטוריות האלה ובוחרות את מי שנראה להם הזכר המתאים ביותר, ואיתו הם מזדווגות. עכשיו אצל ההרנית, הדגם הזה של נאמנות היה יכול להיות יותר נכון, כי הן מטילות לא רק פעם אחת במהלך העונה, כמו הקרפדות שדיברתי עליהן קודם, אלא הן מטילות מסת ביצים קטנה הרבה יותר, אבל כמה פעמים בשנה. אז פה אולי היינו יכולים לראות, אם זה היה קיים, איזושהי נאמנות, אבל זה לא קורה בדרך כלל. שוב, כל לילה של רביעה הוא לילה חדש, סיפור חדש, ונקבה שהזדווגה עם זכר ביום אחד, יכולה לעבור ולהזדווג עם זכר אחר למחרת. אז הדגם הזה של נאמנות כזו לפרט אחד, או לפרט, או לשתי נקבות, זה דגם שהוא מאוד מאוד נדיר בעולם החי בכלל, בוודאי בצפרדעים, ולכן ההתרגשות הגדולה.
ומה היתרון האבולוציוני האפשרי? אולי בני האדם צריכים לשנות מודל בעקבות ההצלחה של הצפרדעים האלה.
תראה, כשאתה מתרבה בצורה מאוד מאוד אקראית, נקרא לזה ככה, אז אתה עושה כל פעם את הבחירה שלך בהתאם לנתונים שיש לך באותו רגע. כשדיברת על הקריאות של הצפרדים, למשל, של האילניות, אז בדרך כלל מי שזוכה להכי הרבה ביקורים של נקבות זה זה שמתחיל לקרוא ראשון, ובדרך כלל הוא גם זה שגומר לקרוא אחרון. כי הקריאות האלה יש להם עלות אנרגטית מאוד מאוד גבוהה. ואם אני כזכר יכול להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלקרוא, יש לי כל כך הרבה כוח, אז כנראה אני טוב יותר. אז זה יתרון אבולוציוני אחד. מצד שני, כמו שאתם יודעים בוודאי מבני אדם, אז כשאתה בוחר מישהו והוא מישהו קבוע, אז זה בדרך כלל, אם עשית אימור נכון, אז האימור הזה מוצלח לאורך זמן, והסיכוי לטעות, אם לא עשית טעות בבחירה הראשונה, הוא יותר קטן. הוודאות נותנת יציבות גדולה מאוד, ולכן סיכוי לפיטנס, למותאמות הרבה יותר גדולה. מותאמות זה שהצאצאים שלך יהיו, שיהיה לך מה שיותר צאצאים, מה שיותר מוצלחים, והדגש כאן הוא על מה שיותר מוצלחים.
טוב, אז הצפרדע הזו, כפי שאמרת, יש יתרון אבולוציוני במקרה הזה, אבל זה באמת מתאים, צריך להתאים לאופי התרבות וכולי, כנראה שמה שמתאים ליונקים לא מתאים לצפרדעים, וגם בקרב צפרדעים יש כמה מודלים. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור שרי גפני, מומחה לדו חיים, ראש התוכנית למוסמך מדעי והפקולטה למדעי הים מכמורת. תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם ושלום רב.
ובמסגרת פינת התנ"ך שלנו נדבר על פרי עץ הדעת, מה באמת אכלו אדם וחווה בגן עדן שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאים באילן abc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
אני חושב ששמעתי בעבר איזשהו דיון על זה, אבל אני לא זוכר הכרעה. מה הם באמת אכלו? ולמה אגב גם הגענו לתפוח מתישהו בדרך?
כן, זה מעניין. עכשיו, כולם יודעים במרכאות שאדם וחווה אכלו תפוח, אבל בשום מקום, בסיפור גן עדן, לא נזכר התפוח בכלל. כצאתו העץ, שים לב, טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. הוא טעים, יפה ומועיל, זהו. אז מה זה היה? הרי דורות של פרשנים העלו הצעות שונות ומשונות, ואנחנו נתמקד אגב בהצעות חז"ל במדרש על ספר בראשית שקרוי בראשית רבה. זה מדרש ארץ ישראל, מאה החמישית לספירה ככל הנראה. עכשיו, שיטת חז"ל במדרשים היא פשוטה. מצטטים מילה או פסוק ומתחילים לדון בהיבטים שונים, או פשוט שואלים שאלה. והנה השאלה, שים לב, מה היה אותו אילן שאכל ממנו אדם בחווה? רבי מאיר אומר, חיטים היו. רבי שמואל בר יצחק עמד לפני רבי זירה ואמר לו, אפשר חיטים היו? במילים אחרות אומר לו, אתה טועה וגדול. אמר לו, כן. אמר לו, והכתיב עץ. כלומר, איך כתוב, איך אתה אומר חיטה שכתוב עץ, אבל חיטה לא גדלה על עצים? אמר לו, מתמרות היו כארזי הלבנון. כלומר, מדובר פה בחיטה גבוהה במיוחד. יש לנו פה את הדעה הראשונה שמה שהם אכלו הייתה חיטה. כן, חיטה, לחם וזה, זה מתקשר. אתה יודע, אבל חז"ל כמו חז"ל לא יכולים להניח לדיון סתם ככה, ויש עוד דעה נוספת שאותי צריכה להפתיע, שים לב דודו, לפת. שני המוראים נחלקו.
לפת?
לפת, כן. אחד אומר, לפת לא פת הייתה, ואחר אומר, לפת לא פת עתידה להיות. דעה שנייה, דודו, זה לפת, המזור הבהמות מהתשבצים, זה ירק מעולה, אבל עם יחסי ציבור מאוד גרועים. ושתי דעות משני כיוונים שינו מציעים, לפת משחק מילים על לא פת, לא לחם, זה בהחלט מתקשר להצעה הקודמת בנוגע לחיטה. אתה יודע, שתי דעות זה יפה, אבל זה לא מספיק דודו, בוא נראה מה עוד מציעים. רבי יהודה בר על אי אומר, ענבים היו שנאמר, ענבים וענבי ראש, אשכלות מרורות למו. אותן האשכלות שהביאו מרורות לעולם. והנה מתקרבים למה שאנחנו מגדירים פרי, אומרים ענבים, יש איזה פסוק מספר דברים, שמזכירים ענבים, ענבים בהקשר שלילי, אז הנה הענבים האלה שהביאו מרורות לעולם, וברור שמישהו יציע משהו אחר, רבי אבא דעקו אמר, את רוג היה, וזהו הכתוב, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל. וגומר, אומר, צאו ראה, איזהו אילן שעצו נאחד כפריו, ואין אתה מוצא אלא את רוג. עכשיו, דודו, איזה עץ הוא גם יפה וגם טעים? את רוג. ככה זה התשובה של החזל. ככה הוא אומר, עכשיו זה לא מדויק, כי אתה יודע, את רוג כמו שהוא, זה לא פרי שמתנפלים עליו לאכול אותו, בכל היותר מטביעים אותו בהמון המון סוכר ויוצרים מרבת את רוגים. והנה, אגב, מתקרבים למועמד האחרון, רבי יוסי אומר, תאנים היו, דבר למד מעניינו, זה אחת מ-13 העמידות של חזל, ואפילו נותנים פה איזה משל שימחיש את הדבר, משל לבין שרים שקלקל עם אחת השפחות, כלומר, קיים יחסמין עם מישהו נחותה, כיוון ששמע השר פרדו והוציאו חוץ לפלטין, כלומר גירש אותו מהארמון אבא שלו, כי בכל זאת פדיחו במשפחה, והיה מחזר על פתחי של שפחות, הוא חיפש מקום מקלט, ולא הם מקבלות אותו, אבל אותה שפחה שקלקל עמה, כלומר אותה זו שחטא איתו, פתחה דלתיה וקיבלתו. כך, בשעה שאכל אדם הראשון מאותו האילן, פרדו הקדוש ברוך הוא והוציאו לו חוץ לגן עדן, והיה מחזר על כל האילנות ולא הם מקבלים אותו, כלומר הלך לכל עץ ועץ וכולם דחו אותו, אבל טענה שאכל מפירותיה, פתחה דלתיה וקיבלתו. ככה כתוב, והתפרו עלי תאנה. כלומר, והנה הדעה האחרונה בסיפור הזה, תאנה, יש סיפור נעל בין המלך והמשרתת, ובעצם התאנה שתרמה את עליה לצורך בגדים היא זו שגם אכלו אותה, בעצם סוג של הפושע חוזר למקום הפשע. ואני מזכיר לך דודו שגרוגרת היא גם פיקת הגרון וגם תאנה יבשה, וגרוגרת הגרון קרויה אגב באנגלית אדמס אפל, וזה מעביר אותי אגב לפירושים אחרים שהציעו במהלך השנים, אגוז, בננה ואפילו פשטן. ורק אברהם אבן עזרא, הפרשן הימי הביניים המפורסם, כתב שאין לו מושג, ולדעתו זה היה בכלל מין ייחודי לגן עדן. עכשיו, שמת לב לודו שלא הזכרתי את התפוח, כי אותו שמרתי לסוף. עכשיו, לא באמת ברור מדוע השתרשה האמונה בתפוח. ההסבר הנפוץ והמקובל הוא שבלטינית, שהייתה שפת הליטורגיה בכנסייה בראשית דרכה, תפוח בלטינית זה מלום, ורע בלטינית זה מלוס. אז יש דמיון מילים בין הציל לתפוח שהוליד את הדבר הרע של החטא הקדמון. אתה יודע, הנוצרים מייחסים חשיבות אדירה לחטא הקדמון, אז אולי זה הקשר. אבל יש כאלה שאומרים שתפוח הוא אדום, ואדום זה צבע ידוע של תשוקה. תשים לב תמיד בציורים, התפוחים הם תפוחים אדומים. זה מתקשר לעובדה שהם לפתע הבינו שהם מרומים. זה פירוש די דחוק, כי יש תפוחים במגוון צבעים. עכשיו, לדעתי זה, אם כבר דעתי הקטנה, זה נובע מקישור בין גילוי המיניות לבין שני פסוקים בשיר השירים שכורכים בין אהבה לתפוח. כתוב, כתפוח בעצי יער, כן דודי בין הבנים, בצילו חמדתי, אם אתה זוכר שהעץ הוא נחמד, אז זה אותו שורש, והוא, וישבתי ופרי המתוק לחיקי, ובהמשך סמכוני באשישות, סוג של הוגיות כלשהו, רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני. עכשיו, כך או אחרת הגבדוד הוא מהרגע שהצעירים הנוצרים תראו את חווה אוחזת בתפוח, זהו, גם חומר נפץ לא יקור את הטעות הזאת, אבל זה לא באמת משנה. אני מאמין, ובזה נסיים דודו, כי הסיפור המקראי בכוונה לא מוסר את שם הפרי. כי לא הפרי הוא העיקר, אלא מעשה של עצם האכילה. הוא יכל לאכול כל דבר, העיקר שהוא אכל מעץ פרי הדעת.
לגמרי, והנה גם בזכותך, באגב, אמרת שנחמד, זה בעצם משהו שחומדים, זה הרבה פחות חמוד. תודה רבה לך על הדברים המרתקים, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הכתום, אילן abc.co.il, זה האתר של אילן, תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים.
ובמסגרת פינת הלשון, נעסוק באיחוד האמירויות או ברית האמירויות, מיד נבין איך נכון לומר, שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב, דודו, מה שלומך?
שאלה נוספת אגב, קודם כל תודה על ההתעניינות כמובן, מה שלומך וכולי, אבל שאלה נוספת היא, האם צריך לומר איחוד האמירויות החליט? החליטו? איך נכון להתייחס לזה?
כן, טוב, אז בהינתן שפרץ השלום בשבוע שעבר, הדבר, אתה יודע, אירועים אקטואליים באופן אוטומטי מחייבים אותנו למחשבות לשוניות, כך מתברר בזמן האחרון יותר ויותר. ובאמת, ובאמת אחת ההתלבטויות, השאלות, התהיות, אולי הגדולה ביותר שנולדה בשבוע שעבר, הייתה באמת, מה זה הגוף הזה שאיתו יש עכשיו שלום? אנחנו מכירים את הישות המדינית הזאת בערבית, שמה מדינת אל-אמרת אל-ערבייה אל-מותחדה. כלומר, מדינת הנסיכויות הערביות המאוחדות. זה התרגום המילולי של הישות הזאת. אנחנו לא קוראים לה ככה, אנחנו בעצם קוראים לה, כמו ששמענו בה, כשבנימין נתניהו הכריז על הסכם השלום הזה, הוא קרא לה איחוד האמירויות, או איחוד האמירויות הערביות, למי שככה הידר עוד יותר בהערכת השם הזה. ואנחנו ככה, אני מנסה... ניסינו להבין מה נכון, נכון לומר איחוד, נכון לומר משהו אחר, והנה התגלה שיש תקן שקובע מכון התקנים עם עוד כמה וכמה גופים רשמיים במדינה, משרדי ממשלה, אקדמיה ללשון העברית, לשכת המסחר והתעשייה, ממש גופים גדולים ובעלי חשיבות לקשר הבינלאומי בין ארצות. התברר שבתקן הזה יש איזושהי קביעה לשמות מדינות, איך נקרא למדינות ואיך נציין אותן בקוד כדי שנוכל לתת, בעצם זה תקן פונקציונלי, תקן שיש לו מהות לעזור לסמן מוצרים כנראה שבאים ממדינות כאלה ואחרות, אבל מבחינתנו הוא חשוב כי הוא נותן לנו בעצם את השם הרשמי שקבעה מדינת ישראל כדי להשתמש בו לכל מדינה. אז בתקן הזה, השם של הישות הזאת הוא ברית האמירויות הערביות. אז לא איחוד האמירויות, אלא ברית האמירויות.
טוב, אבל כולם טועים, אף אחד, אף אחד לא השתמש באמת בביטוי הזה.
עדיין, נכון, אתה צודק. אז איש לא השתמש משום ש... בשנים, אני מניחה, תראה, אתה יודע, אנחנו חוקרי הלשון הרבה פעמים מסיקים מסקנות בדיעבד. אנחנו רואים מה יש כרגע בשטח, ואנחנו מנסים ללכת לאחור ולהבין איך נוצר מה שהגיע לאוזנינו בימינו. אנחנו מכירים את זה, כבר דיברנו פעם על הלשון הפרוטושמית, שאיננה שפה אמיתית באמת, אלא שפה משוחזרת, אנחנו מנסים להבין איך היא הייתה בנויה. אז בערך על אותו משקל אנחנו מקבלים צורות בנות ימינו בדיבור, ואנחנו מנסים להבין מה הביא לצורה הפועלת בימינו. אז איחוד האמירויות, אני מניחה ששני דברים הובילו לאמירה איחוד. אחת, יש לנו בשם הערבי, יש לנו אל מותחדה, כלומר המאוחדות. אנחנו מכירים האומות המאוחדות, נכון? האום, ארגון האומות המאוחדות. ואנחנו יודעים שאל מותחדה ומאוחד בעברית הם אתה שומע גם את הקשר בצלין, זה בעצם אותו הדבר, שורת א' ח' ד', שמשמעותו באמת איחוד. אז אני מניחה שמי שגזר את השם הזה, גזר אותו מתוך הדבר הזה. גם עוד סביר להניח שהשם הזה של האיחוד וכולי, בגזר כנראה איפשהו בצהל, או בחיל המודיעין, או בחילות אחרים שמתעסקים קצת עם צבאות זרים, ובמיוחד מדינות ערביות. ואז השם באמת נגזר קצת יותר קרוב למקור הערבי שלו, בעצם בדרך של תרגום מילולי. מה שעשו בתקן הבינלאומי שקבע מכון התקנים ושאר גופי המדינה, וניסו לתת לזה משמעות בעברית, לקחת, הרי אין כאן באמת איזה ייחוד, אלא איזושהי ברית צבאית כנראה בין המדינות, שהפכה אותן לישות מדינית מאוחדת כזאת. אנחנו מכירים ברית המועצות, נכון? מה שהיום קוראים לו ברית המועצות לשעבר, או מדינות חבר העמים לשעבר, חבר העמים לשעבר. אז בעצם אנחנו מדברים על בריתות ככה בין מדינות, זה מתחיל תמיד מבריתות כאלה. לכן כנראה ברית היא המילה שנבחרה כאן. אני מקווה שבתוך זמן די קצר אנחנו נשמע הרבה אנשים משתמשים בברית.
אז נכון לומר ברית האמירויות הערביות.
נכון, זה השם הרשמי שקבעה למדינת ישראל, לכן אנחנו מעדיפים להשתמש כמובן בשמות הרשמיים. אמירויות או אמירויות, גם זאת הייתה שאלה, איך אומרים אמירויות?
כן, האמת היא שאנחנו גילינו שזה אמירויות, אבל למה?
נכון, זו ממש שאלה טובה, הייתה מחלוקת רבנים כאן, מחלוקת בין יועצים. בתחילה חשבנו לעצמנו שהרי אמירות או אמירות, בבסיס שלה קשורה לאמיר או האמיר. אמיר הוא נסיך בערבית, ואנחנו מכירים למשל את השיר בבוכרה היפה, בשיר בבוכרה היפה יש חרב המשפט שלופה על האמיר תודה, כן? יש שימוש במילה אמיר. שם הכוונה היא לאמיר במשמעות של מפקד צבאי, לא במשמעות של נסיך. עדיין מדובר באיזושהי ישות שמנהלת את המדינה, אבל מכיוונים קצת אחרים. אז אנחנו מכירים אמיר בשפות ערביות מסוימות, אבל אנחנו גם מכירים את השימוש באמיר. במקרה הזה של האמירויות, הסיבה לסרי הזה היא כנראה הסורה של הריבוי. הנסיכות היחידה, הנסיכות אחת בערבית, אנחנו אומרים אמירת. אבל הריבוי הוא אמרת, אמרת, כלומר חירית באלף. ואנחנו מכירים את התופעה הזו שהרבה פעמים חיריק בערבית הופך לצרה בלשון המדוברת, חיריק מקורי, כלומר. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד, נגיד, אנחנו רואים סולימן, אבל בעצם אנחנו רואים סולימן. אנחנו מכירים צורות אחרות בערבית, כמעט כל צורה היום בימינו שהתחילה כחיריק בערבית, ערבית הספרותית, הפכה בעצם למין סוג של סרה בערבית המדוברת. אז כנראה האמרת הזה הוא בעצם מהירויות בסרה מתוך המקום הזה. האקדמיה ללשון העברית אגב אומרת שהתרגום הזה של השימוש הזה באה הוא מתוך שאנחנו לוקחים את השם דווקא משפות אירופה, ששם הם אומרים אמירת. אנחנו, שוב, אתה יודע, אנחנו רואים מצב נתון, אנחנו צריכים לנסות להבין בדיעבד למה אומרים כך, אבל הקביעה היא שיש לומר מהירויות, ואז כמובן, אם אנחנו כבר דנים בשאלה הזאת, אז מיד עולה השאלה, כמו שאמרת בפתיח שלך, אז מה נאמר, איחוד האמירויות, דיברנו עד כה על האיחוד הזה, כן? איחוד האמירויות החליט, איחוד האמירויות החליטה, איחוד האמירויות החליטו, למה מתייחסים כשמדברים בפועל בישות המדינית הזאת?
שזאת תמיד בעיה כשמדברים על איזושהי סמיכות.
נכון, נכון מאוד. כשיש לנו סמיכות, אז הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין המילה הראשונה למילה השנייה, ואנחנו תוהים למה מתייחס בפועל. והסיבה הנוספת לבעיה כאן היא, שבאמת אנחנו לא לא לגמרי ברור מה כאן, מה כאן הגרעין של הדבר הזה, מה הדבר החשוב, וגם איך נקצר אותו, כי אתה יודע, השם האמיתי השלם זה מדינת איחוד האמירויות הערביות. אי אפשר לומר את זה הרבה פעמים בשידור, זה גוזל זמן, נכון? אי אפשר לכתוב את זה על מסך, שאנחנו כותבים ככה הודעות חדשותיות ככה על המסך בחדשות, תקציר של הידיעות למשל, יש מספר מסוים של תווים שיכול להיכנס לפס הזה שבתחתית המסך, ואם אנחנו נכתוב את השם המלא של המדינה, אז ייגמר המקום, זה בערך כמו בטוויטר שחייבים לדייק את מספר התווים.
אולי היה נכון לעשות שלום עם מדינה עם שם קצר יותר כמובן. תוך התחשבות.
בדיוק, זה אולי המלצה הבאה פשוט. נכון. אז היו שאלות של, אוקיי, אז איך נקצר? אז בצבא אנחנו יודעים שפשוט משתמשים בראשי תיבות, כפי שנוהגים בצבא בדרך כלל. לוקחים את ארבע המילים של השם הזה, ומקצרים למם, א', א', מם. מעם. האם נאמר מעם? אני לא בטוחה. לא נראה לי כל כך יפה.
זה כבר נכנס לתחום המיסים, אז אולי אנחנו נעצור בנקודה הזו. בכל מקרה, נחליט שאומרים ברית האמירויות הערביות. זה מה שאני אומר מעתה.
נכון, נכון. אנחנו נשמח אם זה מה שתאמר מעתה, אז אנחנו נאמר רק עוד דבר אחד אם תרשה בכל זאת.
כן.
כשאתה משתמש בפועל אחרי הדבר הזה, פשוט נצטרך להתאים, זאת באמת סוגיה שעולה בעברית, כי בעברית יש לנו הפרדה בין זכר ונקבה בפועל, בשפות אירופיות אין לנו ההפרדה הזאת, אז באמת אולי להתאים תמיד, אנחנו אמורים להתאים לגרעין של הסמיכות, אז אם אנחנו אומרים בטעות איחוד האמירויות, אז בשלב מסוים יהיה צריך לומר כנראה החליט, יהיו מי שיאמרו, אבל איחוד האמירויות הוא מדינה, כמו ארצות הברית, אז אפשר לומר החליטה, המדינה החליטה, כן? אבל אם אנחנו אומרים ברית האמירויות, פתרנו את הבעיה, כי גם ברית וגם מדינה היא נקבה, ואז הפועל יהיה בנקבה ממילא. אז השימוש בשם הנכון גם יסתור לנו את בעיית מה יהיה המין.
אז כמו שאומרים בעברית, זה win-win. אוקיי. טוב, תודה רבה לך, דוקטור
סמדר. רגע, ואחרון, אחרון, דודו, ואם אתה רוצה לתאר את שם ה... אחרון, אחרון, חשוב נורא. אם אתה מתאר, אם אתה רוצה לדבר על האיש הזה שגר במקומות האלה, אנחנו תמיד אומרים ישראל, ישראלי, נכון? אמריקה, אמריקני. איך נאמר את שם האזרח? אז אנחנו לא נשתמש בכל מילה, בכל השם הארוך הזה, אלא אם כן נאמר תושב ברית האיחוד, ברית האמירויות הערביות, אלא אפשר בקיצור, אמירותי. מהמילה אמירות, נסיכות, אמירות, אמירותי.
אמירותי, זה הישראלי שלהם.
זה הישראלי שלנו. חדש, פדיש ומחודש ממש מהמחבש.
אז זה היה מוצדק, העצירה הזו הייתה מוצדקת. תודה רבה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
תודה רבה,
נתראות. חומרים פסיכדליים נגד דיכאון. שימוש בחומרים פסיכדליים כמו LSD ופטריות הזיה מסוימות, עוזר להתגבר על דיכאון ועל נטיות אובדניות, כך עולה ממחקר חדש שנערך באימפריאל קולג' בלונדון, ובו השתתפו כ-360 בני אדם. כמובן שהדברים הם, זו השערה, ואנחנו מיד נבין מה זה אומר, ואין הכוונה שאפשר לצרוך את החומרים האלה, זה משהו שהוא לא חוקי. ואילו חומרים מדובר, מהם המינונים, איך זה בדיוק עובד? אנחנו שמחים לומר שלום למי שעוסק במחקרים דומים כאן בישראל, נועם גולדווי, חוקר בבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום.
מעניינים.
בסדר גמור, אנחנו מדי פעם שומעים באמת ידיעה דומה שמספרת לנו שאפשר להתמודד עם בעיות נפשיות, עם דיכאון, עם נטיות אובדניות וכולי, חרדות, באמצעות החומרים האלה, אבל עדיין לא שמענו שזה באמת קורה.
תראה, דודו, בשנים האחרונות יש יותר ויותר מחקר שמראה לנו שזה כן קורה. בעצם אנחנו עדים לתחייה מחודשת של התחום בכל מיני מישורים, גם במישור האקדמי, גם במישור התרבותי, אנחנו רואים יותר ויותר התייחסויות לנושא, גם בתוכניות כמו שיש למשל בנטפליקס וכן הלאה. בשדה של הניסויים הקליניים אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר עדויות לזה, ושבאמת החומרים האלה מאוד מאוד יעילים, גם בנטילה חד פעמית או דו פעמית, הרבה פעמים בשילוב עם טיפול פסיכולוגי, שהוא חלק מהתהליך. באמת, כמו שאמרת, הדברים האלה לא חוקיים, כמעט בשום מקום. אז קשה לנו לחקור אותם באופן מסודר, אבל המחקרים שכן יש מראים תוצאות קליניות מאוד מבטיחות. מה שאנחנו עדיין כמעט בכלל לא יודעים זה איך החומרים האלה פועלים, מה הם עושים למוח שלנו, מה המנגנונים שדרכם הם בעצם מטיבים עם ההפרעות הפסיכיאטריות האלה, אז הייתי אומר שזה פחות או יותר המצב כרגע.
זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה עושה, אבל יודעים שזה עשוי במינונים מסוימים כן לשפר את מצבם של מי שלוקה במחלות האלה או בתופעות האלה.
נכון, בהחלט. כלומר, אנחנו יודעים ממחקרים קליניים, כלומר שאנחנו רק בודקים את חומרת הסימפטום, למשל של הדיכאון, של הנטיות ההתאבדותיות, של חומרת ההתמכרות שיש לאנשים, למשל לאופיאטים, שהטיפולים האלה מבלים מאוד, הרבה יותר מהטיפולים הקונבנציונליים, למשל לדיכאון, שמבוססים על תרופות שנקראות SSRI, ואותם נוטלים באופן כרוני למשך הרבה זמן. אבל המנגנון, מה שמעניין ספציפי בעניין של החומרים הפסיכדליים, שהם בעצם מגיעים מחוץ לאקדמיה, רובם לא פותחו בין כתלי הפקולטה לרפואה ועל איזה מנגנון מולקולרי מאופיין שאנחנו יודעים שהוא בעייתי למשל בדיכאון, אלא הרבה פעמים מתוך התנסויות אישיות של הרבה אנשים ומתוך עדויות שהצטברו דווקא מן החוץ, אחר כך הדברים האלה מתפתפים לאט לאט לתוך האקדמיה, וגם שם הם ככה גם שבוחנים אותם בסטנדרטים מדעיים יותר מוקפדים, אז אנחנו עדיין רואים שהם ככה מאוד פוטנטיים, שהם מאוד חזקים ויכולים מאוד לעזור.
ובאילו חומרים מדובר?
יש מגוון. בגדול מה שמשותף לחומרים לפחות, למשל המאמר, שעליו אנחנו מדברים, אז הוא מאמר שככה בחן בצורה מאוד רחבה, בעצם איזושהי קשת של חומרים שונים ומשונים, שכל המשותף לחומרים האלה הם מה שנקרא פסיכדלים קלאסיים, זאת אומרת שהם עובדים על תת רצפטור במערכת הסרוטונרגית של המוח, באותה מערכת שאנחנו מכירים מנוגדי דיכאון קלאסיים, כן, SSRI, עובדים גם כן על אותה מערכת סרוטונרגית, אבל כשהם עובדים על תת רצפטור מסוים שנקרא H2A, בניגוד ל-1A, שעליו עובדים החומרים היותר מוכרים. מבחינת השמות של החומרים האלה, עד מעט מדובר ב-LSD, שזה חומר, ככה נראה לי שהרבה מכירים, דיברת על פטריות הזה, אז בהחלט, יש כל מיני פטריות שהחומר הפעיל בהן נקרא פסילוסיבין, שגם עובד על אותו רצפטור, וחומר שלישי חזק במיוחד, שנקרא DMT, שאנשים אולי מכירים מתקסים שמנים כאלה, מתקסי היוואסקה, שבהם מינונים נמוכים וכמעט ככה מאוד עדינים של החומר הזה, הם המחולל הפסיכואקטיבי של הטקס. אלה העיקריים. יש גם אסטרים.
עכשיו, שוב, אנחנו כנראה מדברים, שוב, נזכיר שגם יכול להיות צד אפל, אני משער, שכמו לכל דבר, יש גם צד אפל או צד שלילי וכו', אבל אם נתמקד בחומרים האלה, יש להם השפעה לטווח רחוק? זאת אומרת, בדרך כלל זה לא חומרים שפועלים על המוח ואז איכשהו עפים החוצה?
זה מאוד מפתיע גם אותנו החוקרים. היכולת של הדברים האלה להשפיע לטווח שהוא יחסית ארוך. אגב, צריך לזכור מה זה טווח ארוך במחקרים האלה. הרבה פעמים מדברים על משהו שהוא בין שבועות בודדים לבין חודשים בודדים, באופן כללי, בעולם של מחקר תרופתי, אלה הזמנים שמסתכלים עליהם. נדיר שמסתכלים שנים קדימה, ואת זה הרבה פעמים עדיין אין לנו. אבל עוד פעם אני אדגיש שעושה רושם שיש כאן משהו שהוא יותר עקרוני מהקהייה של הסימפטומים לפרק זמן שהוא ככה קצוב, ואחרי שנעלמת ההשפעה הכימית, נעלמת גם ההשפעה המטיבה. כאן אנחנו רואים משהו קצת אחר. אנחנו רואים ששימוש חד או דו פעמי, שהרבה פעמים שגם מלווה עוד פעם בתמיכה פסיכולוגית ובהכנה, מאפשר לאנשים אולי לעבור איזושהי חוויה שהיא מאוד ככה אוטומטית ומאוד מכוננת מבחינתם. הרבה משהו כמו 90% מהאנשים שהשתתפו במחקרים האלה מדווחים שהשימוש בסמים פסיכדליים היה אחת מחמש החוויות המשמעותיות ביותר בחיים שלהם. היום בעיקר הקבוצה באימפיריאל קופלד, שגם כתבה את המאמר, טוענת שהחוויה החזקה מאוד הזאת היא מאפשרת לאנשים בעצם להשיג תובנות חדשות לגבי הקשיים הנפשיים שלהם, בין אם זה דיכאון או בין אם בהתמכרות, שמשפיעה גם לטווח המאוד ארוך, טווח של חודשים ארוכים אחרי שהחומר כבר ממש מחוץ למערכת.
שמע, זה ודאי מסקרן מאוד, ויש אנשים שמטופלים באמצעות החומרים האלה בישראל?
בישראל יש ניסוי קליני אחד גדול שהתרחש עם חומר שהוא ככה לא פסיכדל קלאסי, שמכונה MDMA, ידבו גם בשמו כאקסטזי, ששם המחקר שעשו בעצם משלב, הוא מחקר שנעשה על הפרעת דחק פוסט-טראומטית, PTSD, והוא נעשה באמת בשילוב עם טיפול פסיכותרפי. יש סרט גם שאפשר לראות, שנקרא טריפ של חמלה.
טוב, רק נזכיר שבאמת באקסטזי גם יש ספידים וכולי, MDMA זה רק רכיב אחד מתוך מה שיש באקסטזי, ושם באמת ה-MDMA הוא החלק הפסיכיאטרי שגורם להפרשה כנראה של סרוטונים וכולי, מה שמציף אותך במין תחושת, או שאנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל כמובן נשמח להתעדכן בעוד מחקרים מרתקים מהכיוון הזה. תודה רבה לך, נועם גולדווי, חוקר בבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. ובמסגרת פינת הספרות נעסוק במהפכה הפסיכדלית בספרות. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר ומגישת האסקט האחיות גרים בגלי צהל. שלום.
היי דודו.
זו הפעם היחידה שאנחנו מקדמים פודקאסטים בתחנות מתחרות, אבל זה למענך. עד שיציקו לנו על זה. אוקיי, בואי נדבר על המהפכה הפסיכדלית, מה זה אומר?
קודם כל, צריך לזכור שכתיבה על סמים או על חומרים משני תודעה, וזה מבחינה הזאת כתיבה על, כלומר אודות, אבל גם כתיבה על, כלומר בהשפעת החומרים הללו.
זהו, רציתי לשאול באמת למה הכוונה.
אז זה גם וגם, זה עניין מאוד מאוד ותיק. זאת אומרת, בין אם זה פרויד שכותב...
רגע, את נקטעת לנו, וחבל.
סליחה, יותר טוב.
הנה רגע, הקו צלח רק את שיחת החולין בהתחלה לצערי, ולא את המהות. רגע, הנה ננסה ל... זהו, ננסה לשפר את איכות הקו, שזה אומר זוזי במקום ימינה ושמאלה, ומתי שזה יסתדר.
הנה זלתי, יותר טוב?
אוקיי, כן, כן.
אז כמו שאמרתי, יש גם כתיבה על סמים, וגם כתיבה בהשפעת סמים. אז בין אם זה פרויד שכותב... מאמר שעוסק בקוקאין, גם בניסיונות שלו בשימוש בסם, וגם בתכונות התרפויטיות שהוא ראה בו. זה היה אז לא סם אסור, אלא דבר שאפשר היה לקנות אותו בבתי מרקחת. זה היה קוקאין בשמפו, שהבטיח לשיער שלך חיות וברק.
לגמרי, גם אגב במשחות שיניים, וגם בממתקים לילדים אפילו, כן? כי זה גרם למין תחושה כזו מרדימה ומעקצצת כנראה.
נכון.
לא הבין.
בדיוק. אבל מצד שני, אנחנו יכולים לראות דמויות כמו שרלוק הולמס, שמשתמש בקוקאין כדי לחדד את מחשבתו. עכשיו, העלייה של השיח סביב סמים שהם משני תודעה, סמים פסיכדליים, מתחילה באופן רשמי אפשר לומר עם הספר דלתות התודעה של אלדוס הקסלי, שהשם שלו לקוח משיר של וויליאם בלייק, ואחר כך הדלתות, הדורס, משתמשות בשם דלתות התודעה ביצירה שלהם גם. וזה ספר שבעצם מתעד את הניסיונות שלו בחוויה של משכלים, והוא ממש ייסד את הז'אנר הזה של אנשים שכותבים על חוויות השימוש שלהם.
רגע, את נעלמת לנו, אבל אוקיי, אז בואי נדבר באמת על החוויות האלה.
יש משהו חוויה פסיכדלית, מכיוון שיש שם גם ניסיון להעביר תחושות פיזיות, גם ניסיון להעביר את המראות. יש את ה... תנועות סוריאליסטיות, מאוד ססגוניות, לפעמים מריח ריחות, חש תחושות גוף, מימד שהוא מימד רוחני.
זה הופך להיות מין תרגיל כזה בניסיון להשלים את מה שאת אומרת, וזה משהו מאוד חשוב. אז שוב, אם תוכלי לחזור למשפט האחרון, בבקשה.
סליחה. אני אומרת, האתגר בתיאור של חוויה פסיכדלית הוא אתגר בתיאור של חוויה שהיא כוללת. היא על-חושית, אבל היא גם חושית. אתה רואה מראות, אתה רואה צבעים, אתה גם חש תחושות פיזיות של, אתה מריח דברים, אתה טועם, אבל גם יש כאן איזושהי חוויה תודעתית מאוד משמעותית. התודעה שלך מתרחבת, ולכן קוראים לאנשים שמתנסים בחוויות האלה פסיכונאוטים. זאת אומרת, הם נווטי תודעה. הם מנסים להרחיב את התודעה שלהם. הספר של העיתונאי מייקל פולן שיצא לאחרונה בעברית, איך לשנות את דעתך, עוסק בזה בהרחבה.
וזה משהו שיכול לעבור בסיפור, בספר?
אז כן, ויצירות כמו הספר האחרון של רנה ורבין, שמספר בעצם על החוויה שלה דרך סיפוריהן של ארבע נשים, שאליהן היא בעצם כותבת את הספר, הוא ניסיון מקסים ומאוד מאוד מעניין לעשות את הדבר הזה. היא התנסתה באיוואסקה, והספר שלה נקרא איך כדאי לחיות, אבל החוויות האלה מופיעות ונוכחות גם ביצירות נוספות שנכתבו בעברית לאחרונה, בין אם זה שינויים בהתפרקות של יזהר הרלב, שנוגע בחוויות מרחיבות תודעה, בספר של ליאת אלקיים, אבל הלילה עוד צעיר, יש נגיעה במרחבים הללו להשביע את הדרקון, את הדרקון של משה צור בלוזמן, גם מטפל בטריטוריות האלה. אז יש איזושהי תחושה שהרנסנס הפסיכדלי מתרחש סביבנו, והעניין הספרותי, האומנותי, בחוויה הזו רק הולך וגבר.
אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרים בגלי צהל. תודה רבה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מימל על המשדר, העורכת שלנו היא אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט באמצעות היישומון של כאן, שיהיה לכם יום נעים ושקט, נהיה בו מחר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.